עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות. 103
בוקר טוב, אנחנו, אתם, אני, כולנו ב-103 FM, וכאן אני מיכל דליות כמדי יום שישי בין 10 ל-12. אני מדברת עליכם, אני מרימה את העיניים ואני אומרת לעצמי, אני רוצה להשמיע קול של חיוך, אבל אני רואה תמונות של ילדים בני 19-20 שנהרגו, ואני חושבת על אמא ואבא שלהם. בסה, נורא, אבל בכל זאת, אנחנו פה בשעתיים שלנו, כשהחזרה לשגרה חשובה, משמעותית, למורל האישי, למורל הלאומי, לגלגלי המשק, באיזה שכונה קשה אנחנו חיים, וואי וואי וואי, לא יאומן. אבל אני איתכם כאן בשעתיים הקרובות, כדי לקחת אותנו למסע של הבית, של המשפחה, של האימהות והאבות, של הילדים קטנים, גדולים. יש כל מיני שאלות, גם דברים מעניינים מהוואטסאפ. אז אני קודם כל רוצה להגיד לכם שמי שהיום עורכת ומפיקה את התוכנית, ואיתה מאירה פרץ ואייל פאר, על הדיגיטל והפייסבוק לייב. מאחוריי לפעמים אתם רואים בפייסבוק את דוד זבולוני, את שני רומנו ואת מאור רטה. ואחראי על השידור כרגע בני שאולסקי, ותמיד הוא בורח לי בהפסקה של 11. מה יהיה בני?
יישאר מתישהו.
הוא יישאר מתישהו. כרגע הוא יברח עוד שעה, אבל עכשיו זה אתה אחראי פה. הטלפון שלנו, לעלות לשידור, אתם תתקשרו ל... זוכרות כבר את המספר החדש? רשמתם? אתם זוכרים? 0552-103-103. 0552-103-103. וגם אנחנו אוהבות ואוהבים שאתם שולחים הודעות וואטסאפ קצרות בטקסט ל-054-70-103-70, ומאירה ואייל יראו את זה, ואם לא נענה היום אז זה יירשם אולי גם לשבוע הבא. חשבתי להתחיל עם משהו, אבל אני לא, אני יודעת שיש כבר מאזינות ומאזינים על הקו, אני כבר אתחיל, ואת כל מה שיש לי להגיד לכם אני פחות או יותר אכניס ככה בתוך השיחות או בין השיחות. אז בואו נתחיל כבר, ואני מאותתים לי שיש לי שיחת טלפון. שלום.
שלום מיכל, מדברת אירנה.
אירנה, היי, לי, לדעתי אנחנו דיברנו.
נכון.
איך את מצליחה לעלות כל פעם לשידור? כנראה הצרות שלך גדולות, אירנה. מה יהיה? איי, איי, איי.
רציתי לשאול אותך על נושא אחר שלא פניתי איתך.
טוב.
בת שלי בת 15. יש לנו איזשהו שיח כזה על נושא הומו-לסבים. עכשיו, אין לנו איזושהי בעיה בבית. כאילו, זה לא שהיא רוצה...
זה לא שהיא בדילמה מגדרית או משהו כזה.
כן, לא, אין. היא למדה שנה אחת בפנימיית, ושם הרבה נערים ונערות אמרו שאני הומו, אני לסבי, אין לה שום בעיה עם זה, והיא אומרת, אמא, אין לי בעיה עם זה, והיא אומרת, אני הייתי שם מיעוט. אנחנו הזמנו חבילת שין, והיא הזמינה דגל הגאווה, ואחר כך כשאני באתי לי, אני ראיתי שהיא נתנה לאיזושהי ילדה. וההורים של הילדים האלה לא יודעים שיש להם נטייה מינית,
okay.
ולא הייתה איזושהי בעיה. למשל, אח שלי, גם אבא שלי, הם שומעים מילה, הם פשוט נראה להם רע.
כן. Okay. כן.
והבת שלי היא גם, היא כאילו גם מדברת איתי, אומרת, וכשהיא מדברת עם החיות למשל, היא אומרת, כן, אפשר להתחתן עם בנות. אני אומרת לה, תקשיבי, היא לא שאלה אותך, ולא צריך לנרמל את זה. תראי, אני אחות, אנחנו עובדים עם אנשים כאלה, נותנים כבוד, הכל בסדר, אבל היא כאילו מנרמלת את זה.
תראי, א', אני כן חושבת שאנחנו יכולים לנרמל את זה, פשוט כי זה קיים בעולם, זה קיים בחיים, זה ישנו, לא המצאנו את זה לא במאה ה-21 וגם לא במאה ה-20, זה פה מאז ומעולם, באימפריה הרומית, ביהדות. אני לא יודעת אם את יודעת, אני הכנתי מצגת, יש לי אותה, יום אחד אני אפרסם אותה בחיי, לפני 10 שנים, הוזמנתי להרצות באיזשהו כנס על מגדר וחינוך בירושלים. בניתי מצגת, למדתי, נכנסתי לספרות, להיסטוריה. אני לא יודעת אם את יודעת, אבל במקרא שלנו יש 5 מגדרים, ויש להם גם שמות. תקשיבי טוב. גבר, אישה, גבר שמרגיש כמו אישה, אישה שמרגישה כמו גבר, ומישהו שהוא שניהם. ודרך אגב יש תרבויות שבהם התחושה הזו של שניהם, מה שהיום אנחנו קוראים לו ביסקסואלי, גם וגם, בחלק גדול מהתרבויות זה נחשב לבן אדם ברמה הכי גבוהה, כי הוא גם וגם, זה גם אישה וגם גבר ביחד. אז קודם כל במילה לנרמל צריכים להבין,
השאלה איך להתייחס לזה בבית. גם היא הייתה בת 6 ואמרה לדני יש 2 אמהות, אני לא ידעתי
מבחינתה,
אין, בגיל איך 6, אני מתנהגת?
בגיל 6 אין אפילו מה להגיד. מבחינת הילדה זה נורמלי. לילד הזה יש 2 אבות, לילדה הזאת יש 2 אמהות, לילדה הזאת יש אמא ואבא שגרים בשני בתים שונים, לי יש אמא ואבא שגרים באותו בית. צריכים להבין שילדים לא שואלים את עצמם שאלות מוסריות, וילדים עדיין לא שבועים. ואני קוראת את זה שבועים, בכוונה, אנחנו שבועים בסטריאוטיפים, בדעות קדומות, ובעצם במה שלימדו אותנו או לא לימדו אותנו. ואם אמרו לנו, אוי, לא, אוי ובוי. תקשיבי, את יודעת כמה נשים וגברים סובלים, לא נהנים ממין, כי כל הזמן שמו על זה וטו. את יודעת שכבר לפני 50-100 שנה, ילדים, בנים ובנות בגיל 6, 5, 6, 7, שיחקו ברופא וחולה, ובדקו אחד לשני את הפין והפות, כי הם סקרנים, כי הם לומדים. היום עושים איזה, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אני צריך לבדוק, אולי הייתה שם התעללות מינית, וואי וואי וואי. תקשיבי, אני כן לוקחת את המילה לנרמל, ואני כן רוצה להגיד לך, הדברים האלה, רנה, הם תלויי גיל, והם תלויי הורים. זה ברור לי שאבא שלך אולי, ואחיך, אומרים להם הומו, לסבים, והם מרגישים נורא. כי מישהו הכניס שם, אצלם, את ההרגשה ואת התחושה שזה רע, שזה נורא, שזה מעוות, שזה מחלה, שזה מדבק. וזה הכל בא מבורות, כי הרי זה קיים פה בכל 5,000 שנות אבולוציה האנושית.
השאלה איך להסביר בבית, יש אנשים כאלה ויש אנשים כאלה.
תראי, אני חושבת שבבית, כשהבית הוא לא בית של 2 אבות הומואים למשל, ואז מגדלים ילדים, ואז השיח הזה ישנו וקיים, כי כל הזמן שואלים את הילדים, ואז
השאלה איך לנהל אותו, זאת השאלה.
אבל זהו, אבל בבית זה לא מין משהו, כשיש אמא ואבא בבית, אפילו אם הם גרושים, אז לא יושבים ועוצרים שיחה עם הילדים, בוא נלמד אתכם על הומואים ולסביות. לא. אבל זה מסוג הדברים שבאמת יום אחד מגיעים הביתה. אז אם בגיל 6 הילדה אומרת, את יודעת, יש לי בגן ילדה אחת שיש לה 2 אמהות, את אומרת לה, וואי, נכון, יש כל מיני משפחות היום בעולם. יש משפחות עם 2 אמהות, יש משפחות עם 2 אבות, יש משפחות עם אמא אחת, יש משפחות רק עם אבא, דרך אגב, אלמנים, ויש משפחות עם אמא ואבא, כמו אצלנו. יש כל מיני סוגים של משפחות. ובזה נגמר הדיון בשלב זה. זה לא מלא שאלות, זה לא מלא תהיות. מבחינת ילדה בת 6, זה חלק מהחיים, זה חלק מהעולם. ככל שהם הולכים ומתבגרים, והם מבינים גם את המיניות של עצמם, ומבינים, ואז יש איזושהי משיכה, או לנשים, אני זוכרת שאמרה לי ידוענית, חברה טובה שאני מאוד אוהבת אותה, לסבית, והיא אמרה לי, תקשיבי, את רוצה שאני אסביר לך רגע מה זה הדבר הזה, כי יצאנו לו לדבר, היא אומרת, אני פשוט מוצאת עצמי, יושבת נאמר בחברה, ומדברת עם אנשים, ומתחברת, מתקרבת, מתאהבת, באישה שנמצאת שם. עכשיו, אנחנו אומרים לסבית, ישר אנחנו זורקים אותם לחדר מיטות, או הומו, ישר הולכים אל מה שנראה לנו נורא והיום ואל המיניות. יש שם המון דברים אחרים, כמו גבר ואישה. התאהבות ותשוקה וחמלה וכבוד ושיח ורצון להיות. פשוט, עכשיו, בגיל שגיל ההתבגרות של הילדים, שם הם מתחילים להבין, כי פתאום הם מרגישים שהם נמשכים לבנים או לבנות. ואז עולה הדיבור הזה, ועכשיו נשאלת השאלה, ויש לי חבר טוב טוב טוב, שכשהבת שלו בגיל משהו כמו 16, אמרה לו שהיא לסבית, כי זה מה שהיא מרגישה והיא אוהבת, ומאותו רגע אמר לה איך אני יכול לעזור לך, הוא היה מסיע אותה למפגשים של להטאבים, עכשיו הוא תמיד היה מסיע גם אותה, וגם עוד שלוש חברות שלא גילו להורים שלהם.
לא.
וזה ההבדל, זה ההבדל. קודם כל בגילאים האלה הם מחפשים, הם מבררים. הרבה מאוד בנים בגיל ההתבגרות, בין הצעיר למבוגר, מקיימים יחסי מין הומוסקסואליים, אבל לא מדברים על זה. בודקים, בוא נראה. ואם הוא לא, אז הוא אחר כך יעבור, הוא ילך לבנות, בודק גם שם, והוא מחליט מהו. הומו, אתרוסקסואלי, או גם וגם. אבל הדברים האלה באים מתוך איזשהו סוג של בחירה ולראות מה עושה לי הכי טוב, לאן אני נמשך. עכשיו, ברגע שבבית זה וטו וזה גועל, והרי הדבר הכי גדול שיכול להיות זה סוד. בעניינים האלה במיוחד בגיל המבלבל הזה והקשה הזה של גיל ההתבגרות. ולכן, אם היא באה, אירנה, והיא מציפה את זה, תגידי לה...
היא לא שמציפה, היא אומרת לאחיות שלה, זה בסדר, זה בסדר, אולי את גם כזאת, וכאילו היא ממש אמרתי, טוב, אל תכניסי לה את זה לראות.
זה נכון, אם הילדות הן ילדות קטנות, תלוי שוב, אז...
בת 9.
על יד, אז זהו, אז זה עוד גיל צעיר, שם זה עוד לא מעניין את הבני ובנות 9, בדרך כלל, בדרך כלל, אבל את יכולה, ברגע שהיא אומרת את זה, את יכולה גם להגיד משפט נוסף לאחיות, ולהגיד בסיכומו של דבר, כל אחת מאיתנו בוחר מה הוא רוצה להיות בחיים האלה. אוקיי? עכשיו, אני חושבת שזה בסדר, כי ככה נולדנו, כי זה מהטבע, לא נדבקים בזה, זה לא מחלה, וזה לא משהו שלמדתי ממישהו אחר. זה משהו
אני פנימי. אני רוצה לשאול אותך עוד משהו.
מה?
אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. בת שלי בת 12 באה אליי ואמרה בתקשורת, אני לא זוכרת שמות, שבחורה צעירה בת 18, בהיריון מגבר בן 60, לא זוכרת שמות.
Okay.
והיא אומרת, אמא, והיא לא התחתנה איתו, זה בסדר, נראה לי שהם רוצים להתחתן. אבל תגידי, זה שהיא בהיריון ממנו, בהבדל גילאים כזה גדול, והיא לא התחתנה, זה בסדר? אז והיא ממש...
זה א', זה שאלה נהדרת, נהדרת, וזה רק מראה לך, איך הילדים שואלים את זה את עצמם, וזה שהיא באה ושואלת אותך זה נהדר, ואז את יכולה להחליט, ואת יכולה לענות לה, תראי. כשמישהו אומר אם משהו בסדר או לא בסדר, הוא בא מתוך הרגשות שלו, מתוך האמונות שלו. עצם זה שיש כזה מצב שאישה מאוד צעירה מתאהבת בגבר מבוגר וגם בהיריון ממנו ושוקלת להתחתן איתו, זה בסדר להם. את יודעת, אני רוצה להגיד לך משהו. עד לפני, יודעת מה, 100 שנה, 100 ומשהו שנים, לא היו תעודות זהות. לא היה דבר כזה. אנשים לא ידעו בני כמה הם. תסתכלי רק רגע על המאה, 15, 16, 17. אנשים נולדו, okay. ילד ידע להגיד אני בן 5, או אני בן 7? אמא שלו הייתה אולי אומרת לו.
ידעו מתי בוקות שיניים.
מה?
מי ששלמתה חינוך אנתרופוסופי, היא אמרה, ילד מתאים ללכת לכיתה א' כשבוקים לו שיניים.
אוקיי, ואז בין כמה הוא, אני לא יודעת, אבל יש לו שיניים.
כשמתחילים לפעול לו שיניים.
אבל למשל, או מתחילות לפעול לו שיניים, אז הוא מתאים לכיתה א', למה? לא, את מבינה, זה משהו חברתי, שלמדו עם השנים, לאורך מאות שנים, אלפי שנים, למדו, שבגיל הזה, יחד עם נפילת השיניים, כנראה הילד נהיה יותר חכם, עכשיו נלמד אותו. אוקיי? אז או שהם מקסימום, הורים אומרים לילד, אתה כבר חי 6 אביבים. זאת אומרת, את מבינה? עכשיו, כשגבר ואישה התאהבו, לא היה להם תעודת זהות לשאול בין כמה אתה. הם התאהבו בבן אדם, במי שהיה שם. ויכול להיות שהגבר הזה היה בן 24 והאישה בת 32. את מי בכלל זה עניין? נבינה? עכשיו, לך את ידים, הבת 18 נמשכת לבן 60, ועכשיו הפסיכולוגים יעשו מזה מתאמים. המשיכה לאבא, תיקון עם אבא, האדם מבוגר, תחושת ביטחון, נעשה מזה סיפורי, אוקיי? נמציא מזה הרבה מאוד סיפורים, כי ננסה ליישב את זה בינינו. וגבר צעיר שהולך עם אישה צעירה, הכי מובן בעולם, מלאה חיות, מלאה חיים, מכניסה הביתה, צלצולים, מחיה גם את הגבר הבן 60 הזה. זאת אומרת, אנחנו יכולות להבין את זה. והאם זה בסדר? את ואני נחליט אם זה בסדר. אם אנשים אוהבים אחד את השני, האם הבדל השנים ביניהם צריך להיות מניעה? בואי נחשוב, אולי כן, אולי לא.
היא גם שאלה, היא בהיריון והם עוד לא התחתנו, והיא שאלה...
אוי, זה מזכיר לי סיפור מדליק, ילדונצ'יק, שהוריו לא נשואים. המשפחה הרבה מאוד שנים, שלושה ילדים, ואומרים לא התחתנו, לא נשאו. חיים בזוגיות, מהממת, בנו בית, ובאמת, עשו רילוקיישן, חזרו, חיי משפחה רגילים, בלי להתחתן. ויום אחד יושב הצעיר בן שש, משחק עם חברה טובה שלו. יושבים, משחקים, בונים משהו ומדברים ביניהם, ואיכשהו מדברים על חתונה או משהו, והילד אומר, כן, אבל אמא ואבא שלי בכלל לא התחתנו. אז אומרת לו הקטנה בת שש, באמת? אז איך נולדת? אוקיי? מה אנחנו עושים בעצם? אנחנו מכניסים איזשהו סדר עניינים. כי למוח שלנו טוב כשיש תבניות וסדר עניינים. המוח שלנו רוצה שיהיה לו קל. הוא מחפש איך אני יכולה להקל עליו, על המוח. להיות פשוט כמה שיותר. ואחד מהדברים זה סדר, זה תבניות, יש תבנית פילוסופית שלמה שקוראים לזה הגשטלט, שעובדת גם על הדברים האלה. אבל ככה המוח שלנו עובד. ולכן, השאלה הזאת, האם זה בסדר או לא, היום, בעידן שלנו, אנחנו מוכנים לפתוח אותה. יש דברים שברורים לנו שהם לא בסדר. לגנוב, לרצוח, לא יודעת מה, להשפיל, אוקיי? כל מיני דברים כאלה ואחרים. שאר הדברים, יש כל כך הרבה דעות. אתמול גילו לי משהו חדש, מהירה, איך קוראים לזה? דלאפ. יש אנשים שמעלים פוסטים וכותבים למעלה דלאפ. כמו שאתם זוכרים, יש פוסטים ארוכים מאוד שקוראים אמלק, ארוך מדי לא קראתי, זה אמלק, דלאפ זה דעה לא פופולרית. זאת אומרת, קחו בחשבון שאני הולכת עכשיו לכתוב משהו וזה דלאפ. וזה דעה לא פופולרית. אז היום אנחנו כבר לא כל כך פוחדות ופוחדים מדעות לא פופולריות. העניין הוא שכשילדים מביאים את זה אלייך הביתה, קודם כל זה נפלא. זה מראה שאת איש, אימא, שאפשר לדבר איתה. ושנית, תעבירי איתה אני מאמין שלך. אם בעינייך זה לא בסדר שבת 18 נכנסה להיריון מבין בן 60 ועכשיו הם שוקלים, תגידי לדעתי זה לא בסדר ותגידי גם למה. אני הייתי משאירה את זה פתוח ואומרת לילדה ובסיכומו של דבר, תדעי לך שגם יש אנשים שחושבים שזה כן בסדר. וזה בדיוק המקום של אנשים מודרניים, פתוחים, דמוקרטיים, שלכל אחד יש כל מיני דעות ולפי הדעות שלו הוא יעצב את החיים שלו.
אוקיי.
זה הקטע. ותודה על השאלה, אירנה.
תודה.
כל טוב. שבת שלום. שבת שלום. מאירך, אני שמעתי אותך, אבל רגע, אז אני אגביר אותך פה קצת. אוקיי, הנה שאלה מהוואטסאפ. בני לומד בכיתה זין. כיתה זין זה 13, משהו כזה. לאחרונה התברר לנו שבשכבה שלו, מספר תלמידים העבירו ביניהם תמונות אינטימיות בוואטסאפ. תמונות אינטימיות זה עברי מין, זה את השדיים, זה את הטוסיק מאחורנית, זה אולי מתנשקים דוחפים לשון, תמונות אינטימיות בוואטסאפ. בני לא היה מעורב, וגם לא מכיר את התלמידים המעורבים, כן, זה היה ככה בשכבה. האם לדבר איתו על העניין בכל זאת, איך כדאי לעשות את זה? בוודאי לדבר איתו על העניין, בוודאי, בוודאי, בוודאי. קודם כל לדבר, הורים יקרים, מה שאתם לא מדברים, הילדים מסיקים מזה את המסקנות הכי לא רצויות. אחד, שאין טעם לדבר איתכם על זה יותר, ולכן אין להם כתובת לבוא אליכם עם השאלות וההתלבטויות שלהם. ושלוש, אתם לא יודעים אחר כך מה קורה בעולמם. הבית אמור להיות המקום ששם אני מרגיש בטוח. עכשיו, אפשר לבוא אל ההורים, ושההורים יגידו, וואו, תקשיב, אני במבוכה, אותי לא גידלו. אני יודעת אבל שרוני, נגיד רוני זה אח שלי הגדול, ידבר על זה בפוטות, אני אבקש ממנו לדבר איתך על זה. זאת אומרת, אני לא מתעלמת, הדלת עדיין פתוחה, אני אולי יישב גם, כשרוני הדוד ידבר עם הבן שלי, אבל חייב להיות שיח. את באה אל הבן שלך, עכשיו, איך עושים את זה? פשוט, פשוט. אתם יודעות, יודעים מה תוקע אותנו בשיח עם הילדים? מה שתוקע אותנו זה מה שעובר לנו בראש. כי עכשיו, יש פה מקרה. עכשיו, למה התלבטות היא רגע? אולי אני לא אדבר עם הבן שלי? כי עכשיו, כי למה? כי מה עובר לי בראש? רגע, אולי לא נעים לו? אולי יגיד לו, אוף, אמא, אולי הוא יתבייש? רגע, אולי גם אני אתבייש? אולי הוא לא ירצה לענות לי בכלל? אולי עדיף בכלל שהילד לא ידע? כל מה שעובר לכם בראש תוקע אתכם, ואז אתם לא עושים את הדבר הכי פשוט. התברר לי משהו, והוא משהו לא פשוט. לפעמים זה משהו קשה. לפעמים הבן שלי מעורב, לפעמים הבן שלי ממש לא מעורב. אבל אני רוצה, זאת הזדמנות, זאת הזדמנות, זאת הזדמנות גם להראות לילד שאני מעורבת, גם שילד ידע שאני יודעת, וגם לאפשר לו להגיד, אם הוא רוצה להגיד משהו בעניין הזה, אם הוא רוצה. ולכן את פשוט באה אליו, הכי טוב בערב, אז כל המערכת ההורמונלית שלהם קצת נרגעת. או באוטו, אם הוא לא בטלפון, אבל בוודאי לא כשהטלפון אצלו ביד, והוא עם העיניים למטה, אין טעם בשיחה כזאת. אם אתם יושבים לאכול בלי טלפון, אז זה בזמן האוכל. ואז את אומרת לו, שמה, שמה, וואי, שכחתי לספר לך, אני, התברר לי, ממש לא מזמן, שבשכבה שלכם, בזין, כל מיני תלמידים, גם בני וגם בנות, העבירו ביניהם תמונות, כל מיני תמונות אינטימיות, לדעתי גם האינטימיות הזאת, זה גם היה תמונות מיניות, של עברי מין, וכל מיני מקומות אינטימיים של הגוף, ויחסים אינטימיים בין הילדים, העבירו את זה בוואטסאפ. הגיע אליך? ראית? שמעת מזה? עכשיו, אני לא יודעת מה התגובה שלו. אמא בדרך כלל מכירה את הבן שלה, בן 13, ויודעת להגיד, האם הוא יגיד, אוש, אמא, די, נו, באמת, לא רוצה לדבר על זה. יכול להיות. אז את מכינה לעצמך תשובה לזה, ואת אומרת, דווקא הייתי רוצה שתגיד לי מה דעתך, וגם אם נתקלת בזה. ויותר מזה, אני באמת רוצה לדעת מה אתה חושב על העניין הזה. ועדיין יכול להיות שיגיד, לא רוצה לדבר על זה, אמא, לא רוצה לדבר על זה. או, יש לי ילד אחר, שיגיד, כן, שמעתי. ואני אגיד לו, וגם ראית? כי יש וואטסאפ כיתתי, יש מלא קבוצות וואטסאפ, הגיע גם אליך? יכול שיגיד כן, יכול שיגיד לא. אם הוא יגיד לא, אז אני אגיד לו, וואלה, נחסך ממך. כי אני חושבת שדברים כאלה לא צריכים להסתובב ברשתות. ואם הוא יגיד כן, אני אגיד לו, וואי, ממש מעניין אותי, תגיד, איך הרגשת? אוי, נו, אמא, בחייך, מה כבר, איך אפשר להרגיש? לא חשוב מה הוא יענה. את רוצה להיות שם. את לא עושה את זה בשביל לפתוח שיחה, יכול להיות שלא תיפתח שיחה. אם תיפתח זה יהיה מהמם. אבל אני כן רוצה שהילד ידע שאני יודעת, שהילד ידע שאכפת לי, שהילד ידע שזה נושא שאפשר לדבר עליו, ולא רק על הלימודים, ולא רק על החוצפה שלו, גם על זה. עכשיו, ילדים בגיל ההתבגרות לא משותפים מהורים, הם משותפים את החברים שלהם בדברים האלה בעיקר. ילדים בגיל ההתבגרות לא מגלים להורים שלהם דברים, לפעמים בגלל שהם מסתירים, והם מסתירים מהמון סיבות, או שהם לא רוצים להדאיג את ההורים, או שהם לא רוצים להעציב את ההורים, או שהם לא רוצים להכניס את ההורים, כי הם חוששים מהתגובה. אבל בדרך כלל, ילדים בגיל ההתבגרות לא מספרים להורים שלהם, מכיוון שהם כבר איבדו את זה בעין עם החברים שלהם. זאת אומרת, סליחה, הם כבר דיברו על זה. מה, ראית? וואי, מה הוא עשה? מה, אתה מכיר אותו? יו, הוא לא נורמלי, הוא לא נורמלי, וואי, מה שיום שלו תעשה לו, יו, איך הוא יבוא לכיתה? הם כבר דיברו על זה, הם כבר איבדו את זה, זה מעובד. ואז הם לא מדברים על זה בבית. חוץ מזה שהם גם תופסים אותנו ההורים זקנים, וחוץ מזה שגיל ההתבגרות בחייכם, הם היו מעדיפים שלשים את ההבטחות של האוטו עם הכרטיס אשראי ונתעייד. זה גיל קשה. גיל קשה. אבל דווקא בגיל הזה, אתם צריכים להראות נוכחות, גם אם אין מענה. לא הולכים לעשות פיקניק עם הילד, מראים נוכחות, שמעתי, ראיתי. מה אתה חושב על זה? וואי, אני יודעת שאתה לא מעורב, אני שמחה. אני אגיד לך למה אני שמחה, אני שמחה, תראי איך אני מנצלת פה הזדמנויות. אני שמחה כי כי זה אומר לי שאתה יודע לשים את הגבול בין הפנימי לחיצוני, בין הפרטי לציבורי. שאתה יודע לשים את הגבול בין הדברים המיניים והאינטימיים האלה, לבין הרשתות. אני שמחה, אני שמחה. אמא שלך בסדר, אה? עשיתי עבודה חינוכית טובה, אה? אפשר גם להקליל. אני מאוד בעד להקליל, במיוחד בשיחה עם ילדים. אז זה לדעתי מה שכדאי לעשות. והורים, תקשיבו לשיחה הזאת שוב ושוב. תקשיבו כדי להבין, תראו אם אתם מסכימים, אם אתם לא מסכימים, אם אתם כן מסכימים, תנסו לבדוק האם אתם עושים את זה עם הילדים שלכם, איך אתם עושים את זה. תלמדו לשאול את הילדים שאלות, מה חשבת? ומה הרגשת? ומה לדעתך הוא אומר, מה הביא אותו לעשות את זה? מה קורה איתו עכשיו? ראית אותו בבית ספר? ומה קורה איתו עכשיו? אתם מבינים? שאלו שאלות. והם יענו לכם לקונית, כן, לא, לא יודע, מה אכפת לי? לא חשוב. היה פה משהו, בינינו. יש פה מסר מאוד גדול של הורי מעורב. זהו. אני בינתיים יוצאת לכמה דקות של פרסומות, מזכירה לכם להתקשר ל-0552-103-103, וגם לשלוח הודעות וואטסאפ בטקסט ל-054-70-103-70. כמה דקות ואני כבר חוזרת. שבתי אליכם, והנה שיחת טלפון. שלום.
שלום.
וברכה, היי.
היי. אני מדברת מנהריה, זה חשוב פשוט
המיקום,
כן. יש לי שני ילדים, ילדה בת 4 וילד בן 7, אני אמא יחידנית, והילד בן 7 הוא מוגדר על הספקטרום, כזה בסימן שאלה, הוא לא היה בטוח המאבחן אם זה ויסות חושי או על הספקטרום, אבל הוא מאובחן והוא כרגע בכיתה תקשורת, הוא היה שנתיים בגן תקשורת, לפני זה בגן רגיל, ומאז שהוא התחיל את הכיתה, זה משהו שאין לתאר, הוא מציק לכולם, הוא מרביץ, הוא, לצוות, איך אגב, לא לילדים הוא מרביץ. הוא מציק לילדים, אבל להרביץ נגיד הוא מרביץ לצוות. זה יחמיר מאוד מאז ההזקה שהייתה לנו פה, שהיינו למטה, חוץ, ומאז יחמיר לו כאילו ממש, ההתנהגות הזאת, ו... כבר אישעו אותו פעמיים.
אוש.
עכשיו כאילו, כן, כי הוא הרביץ למנהלת.
אוש. הוא כועס, הוא פוחד. כן.
והמנהלת אמרה לי, שתדעי לך שהאופציה הבאה שלך זה אור הטלין, או לשים אותו בחינוך מיוחד. עכשיו, קודם כל זה ילד שלא מתאים לחינוך מיוחד, ובתפקוד מאוד גבוה, שהוא אמרתי לך, הוא בכלל בסימן שאלה,
כן,
בעצמו כתב את זה.
כן, כן.
בסימן שאלה. אז אני כאילו כבר לא יודעת מה לעשות עכשיו, בבית הוא לא מתנהג ככה, הוא יכול להיכנס להתקף עדת סטרס, אם באמת היה איזה טריגר רציני, הוא כן יכול להיכנס לאטרף וזה, אבל זה באמת ממשהו שקרה, לא סתם, ובבית ספר הוא כאילו, הוא כבר שבועיים בבית,
וואי.
אני פשוט לא יודעת מה לעשות, אני מחזירה אותו, אז הוא חוזר הביתה, כי הוא גם לא נותן לאחרי, עכשיו אני יודעת שהוא מתקדם יותר, ממה שהם לומדים.
הוא מתקדם יותר מה?
ממה שהם לומדים. הם לומדים קצת שטויות, יחסית.
אוקיי, והוא דווקא, את אומרת, אקדמית או אינטלקטואלית, הילד גבוה.
כן, הוא יותר, הוא לא אוהב לכתוב ולקרוא כקרות, אבל הוא יודע את כל הזה, הוא יודע את התרגילים בחשבון, הרבה מעבר.
הוא נכנס השנה לאלף או לבית?
כן, לאלף.
זאת אומרת, הוא התחיל את כיתה אלף השנה.
בדיוק.
טוב, אני רוצה רגע להגיד לכם במאמר מוסגר לפני שאני חוזרת לאמא, אלייך עוד רגע. אתם מבינים מה קרה לילדים היום של כיתה א'? אני כבר לא מדברת על מה קרה לילדי הקורונה, שהיום הם בתת. זאת אומרת, שהקורונה קרה להם בזין. מה קרה לילדים בכיתה א'? תחשבו רק רגע לילדים של הקורונה. הילדים של הקורונה עשו את כיתה א' בכיתה ג'. הם למדו להתמודד, הם למדו להיות בכיתה, במסגרת, בבית ספר, בסמכות הזאת, בגימל. שם הם התחילו. עכשיו, מה קורה לילד הזה? מה הוא היה? הוא היה שבועיים בבית ספר. אחר כך, מיום כיפור הוא נשאר בבית, היה חופש, מאחרי סוכות לא חזרו שלושה חודשים לבית הספר כמעט, בעצם בנהריה, לא, בנהריה גם כן.
לא, לא, הוא חזר, היה להם כיתה בממד, שזה בעצם היה רק הוא ועוד ילד אחד הגיעו, ועוד כיתה בית, ושילבו אותם ביחד, הם היו בממד שהוא חדר המחשבים.
אתם מבינים? הוא וילד הגיעו, כיתה, לומדים, כיתה. כן, תחשבו על האבסורד הזה. תראי, יש לנו ילד שמציק לילדים אבל לא מרביץ להם. כן? שימי לב. ויש לנו ילד שבבית מסוגל להתאפק ולא להרביץ. זאת אומרת, זה קצת מזכיר לי את האילמות הסלקטיבית. זאת אומרת, הוא יודע להתאפק, הוא יכול להתאפק, הוא מרשה לעצמו לא להתאפק. תראי, זה משהו שאני לא יכולה לדעת כרגע, אבל זה משהו שבינו לבין בית הספר. הוא לא רוצה אותם, הוא לא אוהב אותם, רע לו שם.
הוא ממש לא אוהב אותם.
מה?
הוא עשה עכשיו יום הולדת, הוא לא הסכים להזמין אף ילד מהכיתה, רק מהגן.
יאללה. רע לו שם, מר לו שם, והוא עושה מה שעושה ילד בן שבע. אין איזה קשר לא לספקטרום ולא לביסות החושי. הוא עושה מה שעושה ילד בן שבע. איפה שרע לו, הוא עושה שגם לאחרים יהיה רע. כי הוא לא מסוגל להבין את ההשלכות של הדבר הזה, שיעיפו אותו. הוא רק רוצה לצאת משם. הוא לא מבין שאם הוא יצא משם, הוא ילך לחינוך מיוחד או למקום לו. אחר.
כן, אבל מבחינתו זה פרט ששולחים אותו הביתה.
לגמרי.
הוא אמר לי, זה היה היום הכי כיף בחיים שלי.
כי רע לו שם, הוא לא רוצה להיות שם. והטעות הכי גדולה במקרה הזה, זה שמצפים ממנו, ובמקרה הזה זה הצוות החינוכי. מצפים ממנו לשפר את ההתנהגות שלו בעקבות שיחות שיקיימו איתו. אחד הדברים הכי, אני לא יודעת איזה מילה נשים על הדבר הזה, הכי לא טובים שקרו, מהרגע שהחלטנו להפסיק להרביץ לילדים, שזו הייתה החלטה מעולה, די מכות, די להרביץ, די השפלות, די צפיתות, די לנעול, די עם הדברים האלה, זרקנו את זה לפח בשנות ה-70 וה-80, הרוב, כן, לא כולם, אבל נגיד אנחנו, את ואני, אנחנו שמדברות, אלה שמקשיבים. ברגע שהחלטנו על זה, מה שהחליף את זה, זה דיבור יתר. פקה פקה, פקה פקה, פקה פקה. כל היום מדברים אל הילדים, חופרים להם בשכל. אני רואה את העיניים שלהם, הם מתעממות כבר בגיל 3. כשאני מדברת על זה בהרצאות, אני מרצה המון על המון נושאים סביב חינוך וסמכות וגבולות והתנהגויות של ילדים ומתבגרים וצעירים ומסכים, המון. ואחד מהדברים שאני אומרת כדי קצת שאנשים להקליל טיפת האווירה, זה שמגיל 3 בערך, ברצינות אני אומרת לך, הם מפתחים חרשות הורית סלקטיבית. כמה אפשר לשמוע אותו דבר? אנחנו לא מרשים לך, ווי ווי, ולא נרשה לך, ווי ווי, ואז זה לא עבד. הם לא מצאו את הדרך לרתום אותו. הם לא גילו את הילד, לא נתנו לו תחושת ערך, לא עשו אותו אחראי ספרייה, אחראי ציורים, אחראי חדר ספורט, אחראי מחשבים, לא עשו אותו חונך של ילד אחר, יותר קטן ממנו בגיל, לא עשו אותו המזכיר הקטן של המורה, לא פנו אליו 6-7 פעמים ביום, כי הוא צריך את תשומת הלב הזה, לא מצאו את הדרך אליו, כדי לרתום אותו, כדי שתהיה לו מוטיבציה להיות ילד טוב, עם מרכאות. לא מצאו את הדרך הזו, במקום זה הם אומרים לו, אתה חייב להיות ילד טוב, תהיה ילד טוב, עוד בבוא אם לא תהיה ילד טוב, אני, כן, אני בסטריאוטיפ של ילד טוב, לא תהיה ילד טוב, אתה הולך הביתה. גילה ילדת אמריקה, הביתה, הרי זה מה שאני רוצה כל הזמן. עכשיו זאת הסיבה להמשיך עם ההתנהגות הזאת, כי ההתנהגות הזאת שוברת אותו הביתה, שולחת אותו הביתה. אוקיי?
כן, אז אני יכולה להיות שבבית הוא כל כך ממושמע, זאת אומרת, הוא נגיד הוא רוצה לראות טלוויזיה, אם אני לא ארשה לו, אין סיכוי שהוא יראה. הוא בא, רגע, אמא, אז אני אעשה עוד אף עבודה, ואז אני אוכל לראות טלוויזיה.
בבקשה.
זאת אומרת, הוא כל כך,
תראי.
ובאמת, והוא יושב עכשיו, היינו חולים כולנו 10 ימים עם שפעת, אפילו בימים האחרונים כזה של המחלה, הוא יושב ועשה שיעורים. כאילו...
תראי, תבקשי פגישה עם ה... תעשי כמה דברים. אם את יכולה. כי אני עכשיו זורקת עלייך משהו כלכלי, אל תגיד אם את יכולה או לא. רק חומר למחשבה, אפילו אל תעני. אם את יכולה, תעשי שני דברים. אחד, תרשמי אצלנו להדרכת הורים. שתיים, תבואי לבית הספר, למנהלת ולמחנכת של הילד, ותגידי להם, עם המון כבוד, תקשיבו, אני מבינה כמה קשה לכם. אני רוצה רגע להגיד לכם שיש לילד גם צד אחר. כשאני אומרת לו לא לראות טלוויזיה, הוא לא מציק, הוא לא בוחר, הוא הולך, הוא מנסה לעשות משהו טוב כדי שאני אאפשר לו. היינו חולים, הוא עזר לי, יש בו גם צד טוב. משהו, אולי ההזקה, אולי הקושי בביסות החושי, אולי משהו בהתחלה שהיה לו לא טוב ולא נעים, הוא התחיל לאמץ התנהגויות רעות. וליבי, ליבי, באמת, אני רק יכולה להצטער, לדעת שזה מה שהבן שלי מעביר אתכם. כזה אי נעימות. בואו ננסה איזה משהו, כי אנחנו, אתם יודעות שהוא חכם, אתם יודעות שהוא יכול להגיע להישגים, ואתם יודעות שהוא לא מתאים לחינוך מיוחד. אז אני קודם כל לוקחת הדרכת הורים. אני רוצה לדעת איך להגיב, כשאני שומעת מכם על ההתנהגויות הנוראיות האלה. אבל גם כשהוא כאן, והוא 4-5 שעות בבית ספר, בואו נחשוב על משהו אחר. ואז את יכולה לעשות כמה אפשרויות. אתם מוכנות אולי להיפגש עם היועצת המשפחתית שלי, עם המדריכה, מדריכת ההורים שלי, שהיא ממרכז מיכל דליות, שהיא תוכל, יחד נוכל לתקס עצה. כי לך אני אומרת, גם המורים אוהבים את המונחים האלה, תוכנית מערכתית. מערכתית זה הילד, הבית ובית הספר. מבינה? זה לא לתת לו ריטלין ולהפוך אותו להיות ילד ממושמע, אלא זה בוא גם נלמד אותו. בוא נייצר מצבים שיהיה לו מספיק טוב. מה את אומרת?
זה מה שמנסים לשכנע אותי, רק ריטלין.
זה לא מבטיח התנהגות טובה. ריטלין מאפשר יותר ריכוז. הוא גורם לעוררות במוח. אייל, אני לא מצליחה לשמוע אותך. והוא מאפשר יותר ריכוז, ואז יש לנו בדרך כלל שיפור מאוד גדול בלימודים. אבל הילד עדיין, אם רע לו, רע לו. לא טוב לו. אין לו מוטיבציה להתנהג טוב. ואני רוצה שהמורות תבנה שאין יכולות לייצר לו מוטיבציה להתנהג טוב על ידי זה שהם יתחילו אני שומעת הקטנה על ידי זה שהם יתחילו לעשות דברים שירוממו את רוחו. מבינה? זה העניין. אני קוראת לזה לגלות את הילד. יש פה ילד רגיל עם קושי בביסות חושי, עם רמת אינטליגנציה גבוהה, תקינה, בוא נקרא לזה.
הם גם אומרים שהיא גבוהה, כאילו.
וגם שמתנהג טוב בבית, טוב בגינה, טוב אצל החבר, אבל לא טוב בבית הספר. אז מה זה אומר לנו? שהילד לא בסדר? או שהמקום המסוים הזה, משהו קורה שם לא בסדר? בואו רק נחשוב בהיגיון. אם יש לי ילד שמתנהג טוב פה, 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 ולא טוב פה, אז מה האקס פקטור? הילד או המקום? מבינה אותי? עכשיו, את זה אני לא אזרוק להם בפנים. קשה להם איתו, קשה להם. כיתה תקשורתית.
אני תפסתי את, אני יכולה להגיד לך שאני ראיתי את המורה, בשלב מסוים גוררת אותו על הרצפה, ממש פיזית, ואני ראיתי את זה, לא יכול להגיד לי, דמיינת, הוא סיפר לך. אני ראיתי, והלכתי אחר כך להגיד את זה גם למנהל.
תביני איזה חוסר אונים. טוב, ברור שזה לא... אסור שזה היה קורה, אבל תביני לאיזה חוסר אונים היא הגיעה. כבר כאילו, מה כבר היא אומרת לעצמה? שיקחו אותו, אלוהים אדירים, אני לא יכולה עם הילד הזה.
בורח להם בבית ספר, משתולל, בורח.
נורא והיום. אפשר לבנות תוכנית מערכתית מעולה, שתוך חודשיים, שלושה, אפילו פחות, הילד הזה יהיה כוכב. אבל צריך לעבוד בזה.
אני עובדת בזה, כל הזמן.
לא, בית הספר, את צריכה שיתוף פעולה. את צריכה שיתוף פעולה עם בית הספר, ושיתוף פעולה יקרה, שיתוף פעולה יקרה רק אם תצליחי לגייס את בית הספר, עם כבוד, עם השתדלות, עם להראות שאת גם כן עובדת בתוך זה, עם רעיונות, עם עצות. תגידי בכלל דליות, אולי זה יעבוד. אוקיי?
כן.
כי אחרת חבל, חבל, חבל. אנחנו עושים פה
באמת,
משהו.
הוא ילד כזה מהמם, באמת. חבל, לא בגלל שפעת שלי.
כן. תתקשרי בשבוע הבא, ואחר כך גם תתקשרי בשבוע הבא. תעדכני את מאירה ואותי חיה. יופי.
תודה רבה.
כל טוב, יקירה. שבת שלום.
שבת שלום.
ביי ביי. טוב, יש כבר מישהו על הקו, אבל וואי, איזה קשה זה. אבל אני, טוב, אני אחזור את זה גם בדחתי לי הזדמנות בשעה השנייה. אני אקח את השיחה הבאה. שלום.
בוקר טוב.
אלן, אלן, בוקר טוב.
אני רוצה, לא יודעת אם זה לשאול או כמו לקבל איזשהו כיוון.
כן.
אני אספר לך את פחות יותר סיטואציה מכה.
כן.
אנחנו מבית מסורתי, ואני חידנית לילדה אחת. שהיא בת 15 וחצי, ועד החטיבה בעצם היא הייתה בחינוך דתי, לא חרדי, חינוך דתי. והילדה היא טובה בלימודים. וראיתי ידעתי שתהיה לי בעיה בהמשך אם אני אעביר אותה למסלול אחר, אבל רציתי לטובת הילדה, והעברתי אותה לחטיבה שזה בעצם חילוני, אבל בגלל שהבית הספר היה ברמה יותר טובה.
הבנתי. זאת אומרת, את אוקיי.
עד עכשיו, כן? עד עכשיו.
את אמרת לעצמך, וזה מה ש... וזה כבר היה לפני 3 שנים. שנתיים וחצי. את אמרת לעצמך, אני, לילדה יש פוטנציאל, אני רוצה למצות אותו, אני רוצה שהחינוך שלה...
באזור שלנו, אני לא יודעת לאזור יפים, באזור שלנו, בית הספר הוא יותר טוב.
כן.
אני שומרת על הילדה, ועכשיו אני לא אומרת חס וחלילה... כל הדברים הטבעיים שקורים...
אוקיי, יהיה סיכוי שיהיו שם צרות, היא תחשף לעולם. היא תחשף לעולם.
הכל פתוח, והכל בסדר.
היא תחשף לעולם החילוני מאוד, אבל... אז בואו נראה. אוקיי, אז מה באמת, מה קורה?
אז אנחנו שתינו לבד בבית, אנחנו גלים בחצרים הטפטה, אבל סבבה, אבל אנחנו, והיא פתוחה, ואנחנו מדברים רגשות והכל. מה שקורה זה שאני לא יכולה להגיד חבר, כי זה לא חבר כמו שאנחנו מכירים חבר, אבל מישהו שעושים איתו שיעורים, ויותר מדברים איתו.
אז אנחנו קוראים לזה ידיד. אוקיי?
ידיד, אוקיי. זה לא... מה שקורה גם, זה שהיא רואה מה קורה מסביב אצל החברות והחברים שלה. שם לדוגמה, שמעשנים בחוץ.
כן.
יש לנו משהו מסוים בבית, ויש דברים שקורים בחוץ, וזה בסדר, אבל אצלנו זה לא.
כן.
עכשיו, אני לא דוגלת ב-no sex before marriage, אוקיי? כי אף אחד לא הולך לשדך אף אחד בגיל 18 ו-20, כן? אבל זה יהיה מהמקום הנכון, והטוב.
כן, כן.
מהסיבות הנכונות.
כן, כן, כן. מקשר אני... טוב, מאהבה, מרצון להיות לא ביחד.
רק,
כן.
לא רק מהנגררות. עכשיו, זאת לא ילדה שהיא נגררת, אבל היא רואה דברים והיא רוצה להיות חלק. עכשיו, אנחנו לא נפתח את הדברים האלה עכשיו, כשאני אומרת את הדברים האלה, אני קוראת להתחיל עכשיו, אמצעי מניעה, יחסים, עכשיו הם שניהם בכלל לא פשילים, זה...
כן, לא, זה לא שם בכלל, זה עוד לא באוויר, את אומרת, כן?
כן, אבל זה אולי בדרך.
אז
זה אולי בדרך, עכשיו יש גם את העניין של רשתות החברתיות.
נכון.
של החברות מתקלמות עם החבר, עם הביקיני, עם זה.
כן.
ובלי שום קשר ל...
אני רוצה להגיד לך משהו, אני רוצה להגיד לך משהו, קודם כל, ותזכרי אותו כל פעם שאת אומרת אוי ובוי ובא לך למרות את השערות, תזכרי אותי ותזכרי מה שאני אומרת לך. מה שאת עשית, ב-12, 13 שנים, 14, אפילו 15 עד עכשיו, עם הילדה הזאת, זאת הילדה. הערכים שאת העברת, הקשר הטוב, הכבוד לעצמה, הכבוד למבוגרים, החשיבות של הלימודים וההשכלה, הקשר, האמון, המסורת, זה שם, זה לא הולך לאיבוד באף מקום. גם אם היא תעשה סקס בגיל 16 וחצי, כשלדעתך את אומרת, וואי, וואי, חבל היא נגררה.
לא, אבל לא רק בזמן שזה, כאילו, סקס, זה בגלל שלא בגלל שחברה או חבר שראתה הם עושים, היא תעשה גם. לא
לכן, מה... תקשיבי. אז מה בעצם השאלה שלך? תחדדי רגע את השאלה שלך.
מה לעשות עוד, או לדבר איתה, או לייעץ לה שעדיין לא עשיתי? איך לכוון אותה יותר? לדייק אותה יותר?
אני אומר, זה בשיחות. וזה יכול להיות... כבדרך, אגב, בדרך כלל, אפילו על מישהו אחר. ואפילו, okay. ואפילו לאו דווקא הם מדברים עליה. את יכולה להסתכל, נגיד היא נותנת לך, היא עם הטלפון, ובטלפון רואים חברה שלה, עוד מעט בת 16, באיזושהי חיבוק אינטימי עם החבר שלה. אוקיי? ודרך אגב, אנחנו לא יודעים אם הם שוכבים או לא. יכול להיות שהם רק מתגפפים, כן, מה שפעם קראו לא מתמזמזים. יכול להיות שהם רק מתחבקים ועושים את עצמם בכאילו. אנחנו לא יכולות לדעת. אבל כשאת רואה את הדבר הזה, את יכולה להגיד לה, וואלה, מה תגידי, זה ממש הם בזוגיות? ממש הם ככה בני זוג? אוקיי. אני אגיד לך בכנות, אני אמנם לא בדור של הרשתות, אני עכשיו כאילו את, כן? אני מדברת עכשיו, אוקיי, אני לא בדור הזה של הרשתות והכל, זה ככה אינטימי, אני, מה את אומרת? איך זה מרגיש לך ככה העניין הזה שבאמת כבר בגיל חיים, כבר בטט, היא בכיתה טט, כן? לא, היא ביוד.
לא.
היא בטט, באיזה כיתה היא?
יוד.
היא ביוד, כן, היא ביוד, כן. זאת אומרת, זאת אומרת, תעלי את זה את לשיחה. תגידי לה, וואי, ראיתי את נויה בחיבוק הזה עם החבר שלה. וואי, תגידי, זה ממש זוגיות כבר בעינייך? זה לא קצת מוקדם אולי וזה? ומה קורה בכיתה בכלל? יש בני זוג בכיתה? יש איזשהו דיבור על כל העניינים האלה?
כן.
הם מדברים על סקס? תגידי, את חושבת שעושים סקס בגיל הזה? זה נראה, לי זה נראה, לא, אמא.
לא, היא שיתפה שיש,
אז התפקיד שלך...
היא חשופה לזה.
אז התפקיד שלך זה להמשיך את זה הלאה, ולהגיד, ומה את מרגישה בנושא הזה? לי זה נשמע נורא צעיר, מה את אומרת? לא, תראי, אני לא יודעת, אמא, כל אחד עושה מה שרוצה, אני יודעת, וזה, תראי לה, מה
לי... אני לא רוצה, מה, אני אגיד לך עכשיו מה את אומרת, ואם
היא
תגידי, כן, זה, אז מה?
אז את תגידי לה, אני חושבת שזו טעות. אבל אם את לא רוצה לשאול אותה מה את חושבת לזה, תגידי לה ישר, אז בלי סימן שאלה, תגידי לה, וואי, תקשיבי, אני חושבת שזה גיל צעיר, יותר מזה, אני תמיד חוששת שמה בנות וגם בנים ניתנים להמון לחץ. מה, אתה גבר? אתה לא גבר? אתה כן גבר? אתה לא עושה את זה? אתה כן שכבת? ברור. וגם בנות, מה, נתת לו? את לא נתת לו? מה? עוד לא שכבת? כל השטויות האלה שהם עושים בגיל הזה, גם עשו את זה לפני 50 שנה, כן, לא רק היום. אז ברגע שעולה הדבר הזה, תני את העמדה שלך. תגידי לה, וואלה, פר בעיניי זה גיל צעיר. אני רק בעיקר מאחלת לה שהיא לא עשתה את זה מאיזשהו סוג של לחץ. כי הכי גרוע בעיניי זה לקיים בסיכומו של דבר יחסי מין, שזה אמור לשבת על יחסים, על קשר, על אהבה, ולא על איזה הפעלת לחץ. כי יש כמה שעושות את זה, אז וואו, גם אני צריכה. הנה, אמרת את שלך, בלי לשאול אותה מה דעתה. מבינה, תכניסי את זה, תכניסי את העמדות שלך לתוך השיחה. תקשיבי, אנחנו עשינו את זה המון כשהם היו ילדים קטנים, על איך מתנהגים
פעם,
לך.
פעם, אני בת 50, פעם זה לא היה קיים. זאת אומרת, לא היה דיון על זה בכלל.
אז היום אין ברירה. היום אין ברירה. אני יותר מבוגרת ממך, ואצלי בבית היה דיון. ואצלי בבית היה דיון כי לא היה לי עם מי לדבר, הייתי לבד בבית. עם אמא שלא רצתה לדבר על כלום וארבע גברים, שלושה אחים ואבא. ואני אמרתי, אצלי בבית זה לא יהיה ככה, הילדים והבנות שלי והבנים שלי יוכלו לדבר. על הכל. ולשאול אותי מה לעשות. ולבוא להתייעץ איתי. ואנחנו עוד לא מדברים על...
זה לא חד וחלילה, תשמעי את זה ממישהו
במקור
אחר.
עדיף. עכשיו, במיוחד אם יש לך בת מהממת כמו הבת שלך שמעלה את זה, ואם היא לא מעלה את זה, אז ראיתם תמונה? אתם יושבות רגע ואתם רואות פרסומת? תגידי מה דעתך? תגידי, וואי, וואי, תקשיבי. זה לא מתאים לילדים בני 14 שרואים דברים כאלה. ואז תקחי את זה לכיוון שאת רוצה, תעבירי איזה מסר. מבינה? בדיוק כמו שפעם אמרנו לילד, לא מתנהגים ככה לחברים. זה לא יפה, זה נורא יפה. תן לו משלך, אל תיתן לו. אותו דבר. רק הפעם, זה סקס.
שזה משהו שיכול להיות שאם הוא לא, אני הסברתי, וגם אני חושבת שכאילו אם לא... אם זה לא מהכיוון בעצם הנכון ומהסיבה הנכונה, זה משהו שאפשר להתחרט עליו.
אז נכון. אז תכניסי את זה לתוך השיחות ביניכם. ואת שומעת את המוזיקה יקירה, ואני צריכה לסגור.
תודה רבה.
תודה גם לך על האפשרות לדבר על זה באמת בכזו פתיחות. חבר'ה, אני יוצאת לפרסומות, ואתם ממשיכים להתקשר ל-0552-103-103, שלחו הודעות וואטסאפ כתובות ל-054-70-103-70, קצת פרסומות, גם את החדשות, ואז אני חוזרת.
עכשיו ב-103 FM מיכל דליות 103
103 FM, כאן מיכל דליות, מדי יום שישי בין 10-12, והנה אנחנו בשעה השנייה שלנו, עורכים ומפיקים מאיר הפרץ ואייל פרנק, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, דוד זבולוני, שני רומנו ומאור רטה, ומי שאחראי לשידור הוא טל אשל. הטלפון שלנו הוא 0552-103-103, והוואטסאפ הוא 054-70-103-70. אני מתחילה משאלה שהגיעה בוואטסאפ. היי מיכל, ביתי הבכורה מבין 3 ילדים, בת 11. 11, כיתה A. אולי ו, אבל היי. ילדה מתוקה. אני נורא אוהבת שאתם זוכרים תמיד שהם מתוקים, למרות שיש הרבה קשיים, לא לשכוח. ילדה מתוקה. בשנה האחרונה, חסרת מוטיבציה ללמידה, ציונים יורדים, לא מכינה שיעורי בית. את המורה, האמא כותבת, זה כנראה לא מעניין, המורה רק מציינת באפליקציה. הילדה מאחרת בקביעות לבית הספר, מתנגדת למטלות הבית. כל בקשה זה שכנוע ומלא אנרגיה, כעסים ומריבות. היא משקרת לעתים קרובות, המסכים מפריעים להתנהלות תקינה, וכשיש הגבלות וסנקציות, כמו אני לא לוקחת לך, אני לא נותנת לך, אני ממציאה לכם, אני אומרת, יש החרפה של המצב וריחוק. איך נכון להתנהל? תראו, שני דברים צריכים לקרות כאן. אחד, זה אותו דבר שאנחנו קראנו לו, בוא נקרא לזה גבול. זאת אומרת, אין מנוס מזה שאני אקח את הטלפון, מאמי, עד שאת תסיימי שיעורים, נגיד. שנייה, אני עוד לא אומרת לעשות את זה. אני נותנת לכם את זה רגע כדוגמה, אוקיי? זאת אומרת, הבגדים שלך על הרצפה, את יכולה להחליט אם את מרימה או לא. או אני מחפשת רק מה שבתוך הסל כביסה. ואז הילדה לא שמה את הדברים בסל כביסה אליי, רק הם בחוץ, אוקיי? אז אולי חסר לך איזשהו בגד, זאת אומרת, קודם כל, דברים שהם התנהלות רגילה של בית, כי אם אנחנו צועקים עליה, תרים את הבגדים שלך, תרים את הבגדים שלך, תשבי לעשות שורים, תשבי לעשות שורים, צריכים להבין, זה לא גבול. אנחנו לא יכולות לגרום לה לשבת לעשות שיעורים, אנחנו לא יכולות לגרום לה לא לשקר, אנחנו לא יכולות לגרום לה להכין שיעורי בית, אנחנו לא יכולות לגרום לה לפנות את הכלים שלה לכיור, אוקיי? או כל מיני מטלות הבית שאת רוצה שתעשה לו, את מה, לרדת עם הכלב. אי אפשר, אנחנו לא יכולים לגרום לה. אנחנו יכולים לעשות שני דברים, ואלו שני הדברים. אחד, להתחיל לייצר השלכות להתנהגות שלה. והשלכות האלה, זה לא רק הגבלות וסנקציות. בדרך כלל, גם כשאת אומרת, יש מריבות, מלא אנרגיה, כעסים ומריבות. כל מקום שבו יש כעסים ומריבות, זה לא מקום שיקרה בו שינוי אצל הילדים. אני חייבת ללמד אתכם, תקשיבו טוב, כשאנחנו כועסות, כשאני כעסתי על הילדים ואני הייתי כועסת, וואי וואי וואי, כשאנחנו ואנחנו כועסות וכועסים וצועקים וצועקות על הילדים, אנחנו מראש נוצחנו והופסדנו. אוקיי? למה? כי מתי את כועסת וצועקת ומתעצבנת? כשדי, נמאס לך כבר, את מרגישה חסרת אונים. כמה פעמים צריך להגיד לה? איזה ילדה כפויה טובה הזאת, שבי תעשה מה שאומרים לך. תסגרי את האור, תעשי את הזה. וכשזה לא קורה, בעצם אין שיתוף פעולה ממנה, אוקיי? כשאין שיתוף פעולה ממנה, שם אנחנו מרגישות חסרת אונים, את מרגישה חסרת אונים, את מתחילה להניש, לצעוק, לכעוס ולריב. שם לא יקרה שינוי, נקודה. לכן אני כל כך תמיד אוהבת וממליצה הדרכת הורים, כי הדרכת הורים לא מדברת כללית כמו שאני, אלא נקודתית אל הילדה ובהתאמה גם למשפחה. ממש. איפה את יכולה לא לריב? איפה את יכולה להגיב באותו דבר שאת קראת לו סנקציה? למשל, אני לא מקפיצה אותך, אני לא נותנת לך כסף לרדת עם החברות לאכול המבורגר, אוקיי? אני, את לוקחת האוכל לחדר שלך, אני מחזירה למטבח, את לוקחת לחדר שלך, אני לא אומר שאתה לאכול בחדר, נגיד. אוקיי, זה כל מיני הדברים האלה שאנחנו קוראים להם סנקציות, אתם קוראים להם עונשים. אפילו אם את עדיין מגיבה אותו דבר, באותה תגובה, אבל כשאין בה כעס, היא נתפסת אחרת לגמרי. ושם יכול להיות שיש שינוי עם הזמן אצל הילדה. אבל זה בתנאי כשלצד זה, קורה עוד משהו. וקורה, ומה שקורה זה, אחד להבין שהיא בגיל ההתבגרות, שבתוך גיל ההתבגרות, שחלק מהתפקיד בגיל הזה, זה למרוד, זה לכעוס, זה לעשות דווקא. ממש כשלב התפתחותי. אנחנו נגביל ונסכים לחלק מהדברים, ולא נסכים לחלק אחר של הדברים, זה סיפור אחר. אבל זה בתוך ה-DNA של הגיל, זה אחד. ושתיים, משהו כנראה כן קרה, יותר מאשר גיל ההתבגרות, שהילדה איבדה מוטיבציה, חשק, לא רוצה ללכת לבית ספר, כן יש משהו, אולי משהו בבית ספר, אולי מורה מסוימת, אולי מנהלת שהתחלפה, אולי ילד אחר, ילדה חדשה שהגיעו לכיתה, אולי מישהו שתפס את מקומה אם היא הייתה מתוקה ומלכה, ועכשיו יש מישהו אחר והיא מרגישה דחויה קצת. אולי פתאום עד עכשיו נגיד יש לה קשיי קשב, ועד עכשיו איכשהו התגברה עליהם, התגברה עליהם, התגברה עליהם. עכשיו כבר הלימודים נהיים הרבה יותר קשים, היא לא מצליחה להתגבר עליהם, אז יותר קשה לה. אולי יש מישהו בכיתה שמפחיד אותה. משהו כן ישנו, שגורם לה את כל ההתנגדויות הפנימיות האלה סביב נושא בית ספר והלימודים. וזה משהו, אולי גם לא, אבל אני הייתי רוצה לבדוק ולדעת שיכול להיות שכן, כי אם כן, אולי זה משהו שאפשר יהיה לטפל בו. ולכן צריך פה העמקה בהבנה של מה שקורה עם הילדה. אי אפשר, אם הילדה רע לה והיא סובלת והיא מפחדת, סתם אני ממציאה עכשיו, נגיד, להגיד לה, לכי, 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 לכי לשם, לא יעזור. כל הגוף שלה מתנגד, כל הווייתה מתנגד את הדבר הזה. אז היא יותר בבית, אז היא יותר יורדת, היא מעדיפה שיסלקו אותה, היא מעדיפה שישלחו אותה הביתה. איך קוראים לזה שמסלקים את הילדים הביתה? השעיה. היא מעדיפה שישעו אותה, היא ילדה, הייתה לי שיחה על זה גם השעה הראשונה. היא מעדיפה לא להיות שם, לא חשוב באיזה מחיר היא משלמת. והיא גם לא מבינה איך היא תשלמת את זה, את המחיר בבגרויות אחר כך. זה לא מה שעובר להם בראש. זה לנו עובר בראש. אוקיי? לכן צריך פה יותר להתעמק בדבר הזה. צריך לבדוק איך אנחנו יכולות להירתם, איך אנחנו יכולות להבין מה היה, איך אנחנו משפרים כל מיני דברים שקורים בבית הספר. איך אולי, אם רע לה, רע לה, רע לה, אולי עוברים כיתה, אולי עוברים בית ספר. זה הדבר האחרון שאני אגיד לעשות. עדיין לא. למרות שאנחנו יודעים טוב מאוד שהרבה פעמים משנה מקום, משנה מזל, אבל רגע, לא עושים את זה, כי יכול להיות שתיקח את הצרות שלה איתה גם לבית ספר השני. בואו נבדוק מהם הצרות. בואו נבין, בואו נבין. כי יש פה בעיה, כמו שהאימא הציגה את זה, ורוצים ממני פתרון. אבל אני רוצה שאתם קודם כל תבינו, וגם אני, שאני אבין יותר, שאני אקבל תמונת מצב הרבה יותר רחבה. על מה יושבת הייתה ההתנגדות? איפה הקושי? למה צץ הקושי הזה פתאום? אולי קרה משהו בבית, אולי נולדה תינוקת, אולי יש ילדה עם צרכים מיוחדים, אולי ההורים בתקופה מאוד קשה, והילדה עכשיו פוחנת שהם התגרשו, ורק הדברים הרעים שהיא עושה גורמים להם באיזשהו אופן לבוא ביחד לבית ספר. תראו איזה השערות אני משערת, והמצאות אני ממציאה, כי אני לא יודעת. ואת כל הדברים האלה צריך לבדוק בהדרכת הורים. תקשיבי שוב לשיחה, אוקיי? שוב, תיכנסי ל-103FM, להקלטות שלנו, תקשיבי שוב לשיחה, אם את עם בן זוג או עם בת זוג, תני להם גם להקשיב גם לזה, וצריך פה לשבת ולחשוב, ואנחנו צריכים לפעול, בשביל לעשות משהו אחרת. ושאלת אותי פה בסוף, איך נכון, או שזה אפילו אמא שאל, אני לא יודעת, איך, אבא שאל, איך נכון להתנהל, זאת ההתנהלות. הדרכת הורים, יחד עם ברור מה קורה, יחד עם הליכה לבית הספר, יחד עם לנסות להבין מה קורה לילדה המתוקה שלי. למה יש בה כזאת התנגדות לדבר הזה? איפה רע לה? בהצלחה, כל טוב. והנה, שיחת טלפון. שלום.
שלום, שלום, תודה רבה.
שלום וברכה.
מדברת סבתא מודאגת. לילדה בת 5.5 ש... רגע.
שמה?
רגע, שנייה אחת.
טוב, אני אחכה. אני אחכה.
שכנראה יש לה OCD. ואנחנו חסרי אונים. אבחון ראשוני, זה לא בטוח.
אוקיי.
אבל מה עושים? מתחילים.
אז סבתא, קודם כל, אתם לא חסרי אונים. זה הרגשה, זה פחד. זה וואי וואי וואי, מי יודע, מי יודע מה מחכה לילדה, וזה קשה. אבל אנחנו, אבל היום יודעים איך לטפל בילדים עם OCD. איך דרך אגב הם חשדו? איך הם חשדו בזה? מה ראו אצל הילדה?
קודם כל, שטיפת ידיים מסיבית, הידיים של האדומות מרוב שהיא שוטפת אותם.
כן.
חיזוקים שהיא מבקשת, את אוהבת אותי, בגן לא משחקים איתי, כל מיני דברים כאלה, והיא ילדה יפה וכל כך, עם שיער רוח, היא כל כך חמודה וזה כל כך כואב.
תקשיבי רגע, אני מציעה לך, תיכנסי לאינטרנט, תחפשי באינטרנט את השידורים של כאן 11.
שמעתי, ראיתי את זה.
את ראית?
כן.
זהו, ואני רוצה רגע להגיד רק, סבתא רגע, אני רוצה רגע להגיד גם למאזינים, ויש שם, יש את התוכנית שקוראים לה, סליחה על השאלה, או מה השאלה, ולא מזמן, לפני איזה שבועיים, היה עם אנשים שיש להם OCD. תראי, זה קשה, זה כמו שלהיות בן נמוך, זה מאוד קשה, וזה ילווה אותו כל החיים. זה כמו שלהיות בת 1.89 מטר, זה קשה, וזה ילווה אותה כל החיים. זה כמו שלהיות גבר או אישה עם הפרעות קשב, זה קשה, זה ילווה אותם כל החיים בצורה כזו או אחרת. העניין הוא שיש לזה טיפול תרופתי, ויש לזה טיפול התנהגותי, ואנחנו יודעים היום לגשת לדבר הזה.
טיפול תרופתי כבר מגיל של 5.5?
אני לא יודעת, את זה אני לא יודעת. אני באמת לא יודעת מתי מתחילים עם הדבר הזה. אבל אנחנו קודם כל גם רוצים לשמור על הידיים שלה, או כל מיני דברים כאלה ואחרים. צריכים לדעת איפה עוצרים אותה, איפה לא, ואם עוצרים אותה מה אומרים לה, ואיזה תחליף נותנים לה. אוקיי? תקשיבי, זאת בשורה. רגע, ומה שאת אמרת אבל גם, שזה לא החלטי?
שזה לא מה?
שזה לא סופי, והאבחון הוא לא סופי.
לא, זה אבחון ראשוני.
כי עכשיו הולכים ומעמיקים בו?
כן, כן.
תראי, אני רוצה להראות לך את ההבדל בין דיכאון לבין משהו אחר. וכשאת אומרת חוסר אונים, זה המצב. דיכאון זה בעצם, או חוסר אונים, און זה כוח. דיכאון זה דיכוי הכוח, דיכוי האון. אותו דבר שאת אומרת חוסר אונים, אין לי כוחות. אני חסרת אונים, אני חסרת כוח. אתם לא. אתם לא. זה לא משהו שאתם אמורים להגיד לעצמו. תחליפו את המילה. סבתא, תחליפי את. תגידי, אני עצובה. אני מוטרדת. אני חצי מטורפת מדאגה. אני עוד לא יודעת לאן ללכת. אני מבולבלת. את לא חסרת אונים. כי ברגע שאנחנו יודעות לפתוח אינטרנט ולקרוא, ברגע שאת יודעת להתקשר, את מבינה? המילים מייצרות מציאות, סבתא.
כן, אבל הבעיה היא שאת מצפה לילדה, לילד או אדם מבוגר, אומלל, מסכן, גם לפי התוכנית הזו, שמתמודד עם קשיים שאי אפשר לפתור אותם, להגיד זהו זה מאחורינו.
לא, אבל הוא לומד להתמודד עם קשרים, עם קשיים. יש שם אנשים שיש להם חיים מלאים, ויש כאלה שלא. אותו דבר כמו הגבר הנמוך, שיכול להיות שימצא מישהי אפילו גבוהה ממנה, שאין לו בעיה עם זה, ואולי גם הוא לא, והוא יישאר לבד, והוא יחשוב שהוא לא שווה ואף אחד לא תרצה אותו. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על, בואי נגיד שהיא נולדה, אני במקרה הכרתי מישהי שנולד לבן בלי כף יד. פתאום ביד שמאל אין כף יד. אין. עכשיו, אין מה לעשות עם הדבר הזה. עכשיו זה ללמד אותה לחיות עם הדבר הזה. ואפשר לחיות חיים מלאים, שמחים ומאושרים עם הדבר הזה. מה?
השאלה אם באמת מצליחים להגיע להצלחה מלאה.
אבל מה זה הצלחה מלאה? מה זה הצלחה מלאה? אז בואי נהיה צנועות, ובואי נגיד מה אנחנו רוצות. בואי נהיה צנועות, נגיד שאנחנו רוצות שהיא תהיה, קודם כל עם ביטחון עצמי. אז בואי נעבוד על הביטחון עצמי שלה. זה משהו שהורים עושים לילד. ביטחון עצמי זה משהו שמלמדים. בואי נלמד אותה ביטחון עצמי, נתחיל שלב ראשון.
איזה אנחנו כלים רוצים, באמת אפשר?
אנחנו רוצים שיהיו לה משפטים שתדע להתמודד עם הדבר הזה. אנחנו רוצים שהיא לא תסתיר.
שהיא לא מה?
שהיא לא תסתיר. כן. והיא תמיד תדע להגיד, תקשיבו, פתאום אתם תראו אותי כמה ומסדרת ומזיזה ומסדרת, אל תלחצו, זה אני, זה ה-OCD שלי, זה ירגיע אותי עוד מעט. ואז אנשים כבר לא שמים לב, מתרגלים, זאת היא. זה כמו מישהי שהולכת וצולעת, הולכת עם רגל קצרה. אז בהתחלה, אוי, מה, לא נעים, לא מדברים, אוי, אוי, אוי. אבל אם היא אומרת, חבר'ה, עזבו, מקסימום אני אהיה תמיד אחרונה כשאני ארדוף אחריכם. מבינה איך עושים את זה, ואת זה ההורים שלה ילמדו אותה. לכן, לבוא ולדאוג עכשיו מה יהיה לה, ומה זה חיים מלאים, בואי נכתוב לנו פתק, מה אני מאחלת לנכדה המדהימה הזאת. איך, את זה, את זה, את זה, את זה, את זה. ועכשיו החינוך שלנו והטיפול ב-OCD יוביל לשם, לביטחון עצמי, להשכלה, ללא לשמור סוד, לדבר על הדבר הזה, לדעת לעקוף קשיים. את מבינה? שם זה יהיה. זה שובר את הלב.
שאלה לי.
כן, כן.
אני, אפשר להכריח אותה ללכת לחוג שאנחנו חושבים שמאוד ישפיע על היציבות שלה ועל הביטחון, אני מדברת על גלגליות.
כן, אפשר, אפשר, ואני אגיד לך, אפשר, אפשר. את צריך לעשות את זה בחוכמה. כי בסיכומו של דבר, ההורים קובעים על ילדה בת 5.5. בגיל 13 לא, אבל אפשר. אפשר קודם כל לעשות פה עבודת שיווק, ולמכור את זה בתור משהו חכם ואליטיסטי ונהדר. אפשר לעבוד על שוחד. ברור, ברור. מה זה שוחד? אני מייצרת לילדה מוטיבציה. אם אני חושבת שאני אמורה לרפא את הילדה הזאת, אני עוזרת לריפויה, לעתידה, זה כמו לתת לילד זריקה. מחזיקים אותו בכוח, ואחות נותנת לו זריקה בקופת חולים. אותו דבר. אז במקרה הזה את מייצרת מוטיבציה, ואת אומרת, כל פעם, אחרי החוג, אנחנו יושבות ו... לא יודעת מה, מלקקות גלידה, או הולכת עם סבתא לסרט, או באים הביתה, באים לסבתא הביתה, כי נורא אוהבת, ויחד מכינות ארוחת ערב. זה שוחד. שוחד זה לא מתנה ב-400 שקל. שוחד זה יתירת מוטיבציה, אבל זה בא מעולמה של הילדה. ואז היא תלך. ואז יכול להיות שעם הזמן, אחרי 3, 4, 5 מפגשים כאלה, היא תאהב ללכת, אולי?
כן. לא, הבעיה היא שהיא נכנסת רק עכשיו, ילדות גם כבר הרבה יותר מנוסות,
בסדר,
גורם
בסדר.
ללחוץ בשחון.
אז אומרים לה, איזה מהממת את? תראי, זה אומץ יש לך, שהן כבר יודעות, אבל את לומדת... אין יותר חכמה, סליחה, סליחה, אותי, לא התווכחו איתי, כי הנכדה שלי יותר חכמה פה מכולם, אפילו שהם למדו מי מקודם, נכון סבא? את מבינה מה אני עושה פה?
כן.
את שמעת? לא, אבל זה מה שצריך. זה מה שצריך, זה לא כל הזמן לדאוג, הם יודעות יותר, הם יודעות יותר, זה לא למנוע ממנה התמודדות עם דברים קשים, זה לגרום לה להתמודד עם דברים קשים, זה לאלץ אותה להתמודד עם דברים קשים, כי רק הדברים הקשים יחזקו אותה. אנחנו לא, ביטחון עצמי לא בא על ידי זה שנמנענו מהתמודדויות עם מצבים. ביטחון עצמי מגיע רק בזכות זה שהתמודדנו עם מצבים והתגברנו, ובלענו את הרוק, והיינו מתוסכלות, והיה לנו קשה. ואמרו לי שאני מהממת, ואמרו לי שאני יכולה, והנה הצלחתי קצת יותר, וואו, זה הקטע, מבינה? תפקי, את איתי, תפקי בלב, תפקי באוטו, אבל מול הילדה, תגידי לה כמה היא מהממת, תדברי על יכולות, תדברי על איפוק, על התמדה, על כוחות, על חוכמה.
האם
רצוי
או... אצלה בבית זה שניים, וכשהיא באה אלינו, אז היא אחת על שניים. השאלה אם צריך לעודד אותה לבוא אל הסבא והסבתא, או לא.
באיזה קשר, רגע, למה לעודד? זאת אומרת, אני לא כך הבנתי את שאלתך, אני מתנצלת.
היא יכולה להיות כל שישי אצלנו, אנחנו לא גרים בדיוק באותו אזור, אבל היא יכולה גם...
האם לעודד אותה? בוודאי לעודד אותה.
כן.
מבחינתי, כבר לפני, בגיל שלוש אתה יכולה לבוא ולשתון אצלכם בסוף
לא
שבוע.
לא איך, היא עשתה את זה.
ברור.
כן, לא, אבל עכשיו הסיטואציה הזו...
כי למה, כי למה מה הסיטואציה הזאת מייצרת משהו חדש,
לא,
סבתא?
לא, הרבה יותר חום, הרבה יותר תשומת לב, כי זה אחד על אחד, באמת, הרבה אהבה.
אין תחליף לסבא וסבתא, אין תחליף. בדיוק אתמול הרציתי... הנורא מעניין, אתמול הרציתי בג'וליס, מלא, באמת, מתנס מלא מלא מלא, וככה, תוך כדי שאני מרצה ואני מדברת מעלה כל מיני נושאים, אני נורא אוהבת גם לעשות איזה דינמי, ואז שאלתי, מה לדעתכם ילד צריך בשביל ילד, ילדה, בשביל להתפתח טוב? אז הם אומרים כל מיני דברים, ביטחון, קשר, גבולות, כל מיני דברים, ומישהי אמרה אהבה בלי תנאי. אני רוצה להגיד לך, אני לא מדברת על אהבה בלי תנאי. זה בעיה, זה בעיה מבחינתי. אנחנו, קשה לנו לאהוב את הילדים בלי תנאי. והעניין הוא, זה יושב על זה שאנחנו רוצים, ויש לנו ציפיות מהם, וזה בצדק. אבל מי יכול לאהוב בלי תנאי? סבא וסבתא.
נכון.
נכון? זה, וזה מקום מאוד חשוב של סבים וסבתות. כי, בוא נגיד, הילד מביא תעודה גרועה. עכשיו, גם אני סבתא, אכפת לי האמת, אכפת לי, אבל האמת מה אכפת לי? שאמא שלא תטפל בזה, שתתן לו נשים, שתיתן לו פרסים, שתיקח לו מורה פרטית. אני כבר טיפלתי עם ארבעה ילדים עם הציונים שלהם. אני, את הילדה הזאת, יכולה עכשיו לאהוב בלי קשר לתעודה שלה. ולפנק אותה בלי קשר לתעודה שלה. מבינה? זאת אהבה בלי תנאי. עכשיו, וזה באמת הרבה יותר קל, הרבה יותר פשוט, הרבה יותר נכון, אצל סבא וסבתא. זה לא אומר שאני לא אציב גבולות, אם אני הולכת איתה ואני נותנת לה ופל, והיא זורקת את הקליפה על הרצפה. אני אומרת לה, תרימי, ותחזיקי יד שנגיע לפח. ואם היא לא מרימה, אז אני אומרת לה, את מבינה, אני כן עדיין במקום חינוכי, במקום של מודל, ברור, אוקיי? אבל בטח שאני מעודדת, תראי, האבחון של ה-OCD לא צריך, תראי, זאת טלטלה רצינית, ולא סתם בחרית, זה שובר את הלב. זה שובר את הלב כי את אומרת לעצמך, אני יודעת איזה קשיים מצפים לילדה. אל תגידי חיים קשים. לא, איזה קשיים מצפים עוד לילדה. אבל תפסו את זה בגיל צעיר. ויתחילו כבר את כל הטיפולים בגיל צעיר. בדרך כלל זה מתחיל בגיל יותר מבוגר, שזה מעולה שתפסו את זה בגיל צעיר, וילמדו את ההורים מה לעשות, וההורים ילמדו אתכם מה לעשות, על מה לשים דגש, במה, מתי לעצור אותה, ולייצר תחליף, מה קורה כשזה עובר עליה, אוקיי? לשים לב לאיתותים של הדברים האלה, איך אנחנו למוח הזה שלה קונים שקט,
אפשר לרפא את זה לתמיד או לא? כלומר, אם בטיפול נכון או שבדרך כלל לא?
אין לי הרבה, אני לא בקיאה בזה, אבל מצפייה בתוכנית אני הבנתי שזה לא משהו שעובר, אבל זה כן משהו שאפשר לנהל אותו, וזה העניין. זה כמו גמגום. לא, זה לא כמו גמגום. אולי זה כן.
ניהול קשה.
נכון, נכון, נכון. אז את יודעת מה התפקיד שלנו עכשיו? לגדל ילדה חזקה. נכון. ואני לא אוכל לגדל ילדה חזקה אם אני ארחם עליה ואני אעשה עבורה דברים ואני אפקה מכל דבר. תפקי אחר כך בשקט כשהיא לא רואה.
את יודעת, עד שהיא מתנועד בבוקר ועד שהיא הולכת לגן, הכל לאט בקצב שלה.
אז אני גם לא יודעת אם זה יושב על זה או זה משהו מאוד התנהגותי אחר.
כן, זה עדיין, לא, אבל את רואה את התופעות הנוספות.
זהו, יש גם תופעות נוספות. כך שיכול להיות שיש לנו פה גם וגם וגם.
כן.
כי אני גם חושבת שיש פה גם דברים, אולי גם לא, אולי גם סגן בבוקר ה-OCD מנהל אותה. איי, איי, איי. טוב, בסדר, אז הנה, אז הם עלו על זה, הם היו חכמים. בגיל מאוד צעיר והם עלו על זה. ועכשיו אתם תהיו, תרתמו לטיפול. אני מודה לך על האמון ושעלית לשידור, סבתא.
ואני מודה לך מאוד, נתת לי איזה כיוון.
תודה, תודה.
להמשך, ותודה רבה גם למאירה, מקסימה, באמת.
תודה רבה.
שעלתה אותנו מיד.
תודה מאירה גם.
תודה רבה.
כל טוב, כל טוב. שבת שלום.
שבת שלום.
אני צריכה לצאת לפרסומות או מחכים? אז אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות כרגיל. כן תמשיכו להתקשר ל-0552-103-103 ותכתבו בוואטסאפ 054-70-103-70 2-3 דקות ואני חוזרת. תישבתי אליכם ולטלפון. שלום.
שלום, מדבר נועם. מה נשמע מיכל?
היי נועם, סבבה, תודה רבה.
א', באמת תודה על התוכנית, אני שומע אותה כבר שנים, ובאמת אני לומד ממנה כל כך הרבה עם כל הילדים.
נהדר, 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 תודה.
אני גם רואה את התוכנות של סופרנני, אבל אני לא מוצא את כולם עדיין, אני מחפש בוודי של קשת ואין את כולם.
לא, אין, אין. לפעמים אפשר לראות בטיק טוק, אם כותבים סופרנני, אפשר לראות ב...
למה?
אני יודע, לא, לא, זה לא, זה כבר לא, כן, זה כבר לא שם.
אז רציתי לשאול שתי שאלות שבעצם הן די דומות, אבל הן נוגעות לאותה סוגיה בערך. אנחנו אמנם בחורף, אבל נניח היינו בקיץ במלון, ויש ילד שאנחנו הולכים אותו לבריכה, כל המשפחה יורדת אל הבריכה, והוא לא רוצה להיכנס כרגע, וכולנו יודעים שאחרי 5 דקות הוא ילד שאוב מים, הוא יתרוצץ, הוא ייהנה במים, הוא ישחק. השאלה מה הדרך הכי טובה לשכנע אותו לעשות את הצעד הראשון?
רגע, והוא לא נכנס כי למה? כי הוא פוחד? כי קר לו? כי מה?
פעם, לא יודע, לא, סוג של פוחד כזה, הוא משהו חדש, משהו שונה, אני לא...
בין כמה הוא?
נגיד. בין 4.5.
אוקיי, בוא רגע נחשוב...
כולנו יודעים באמת, הוא ילד של מים, 5 דקות בפנים, הוא משתולל...
אז נועם, בוא רגע נחשוב בינינו, למה התפקיד שלנו, למה אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לשכנע אותו? למה לא ניתן לו ללמוד לבד ולהחליט?
כי כבר באנו, אז אפשר לעשות...
לא, אבל נועם, נועם, נועם.
חוזרים לחדר.
נועם, נועם.
משפט.
לא, לא, נועם, לא. אני לא הסברתי את עצמי עד הסוף. כולנו ירדנו לבריכה, אנחנו נכנסים למים, והבן 7, בן 6 ו-7, 5.5, 8, לא בא לו להיכנס. אז אנחנו אומרים לו, אנחנו פה. תיכנס כשתרצה. והוא יושב, והוא מסתכל עליך, משפריץ מים, ונהנה עם כל הילדים האחרים, ועושה צחוקים, ומדי פעם מסתכל עליו ואומר לו, כשתרצה מאמי תבוא. והוא יושב שם, והוא נורא רוצה, והוא מתלבט, וכל הגוף שלו נמשך, והוא קצת חושש, ואם הוא נורא 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 ירצה, בסוף הוא ייכנס לבד. אני רוצה להגיע למצב, שבו הילד לא נכנס כי הפעלתי עליו לחץ, או במקרה הזה, יש מצבים שאני כן מפעיל עליו לחץ, אבל רגע, פה, בוא ניתן לו לבד לקבל החלטה עבור עצמו, מה הוא הולך לעשות עם עצמו?
אני איתך, אבל השאלה, אם יש כן אפשרות שאפשר לעודד אותו, יש את היום הרגיל, אנחנו הולכים חזרה לחדר אם אתה לא נכנס, עושים בכאילו, ושתינו יודעים שזה לא יקרה.
אז לא, אז לא, אז...
יש את השיטה של כולם נהנים, משפט כמו כולם נהנים, למה אתה לא נכנס?
אבל נועם, נועם, אתה חוזר בחזרה למקום הזה, שבו אתה לוקח על עצמך את האחריות ואת ההחלטה, האם הילד ייכנס למים או לא?
אבל אני רוצה לעזור, השאלה אם יש דרך לעזור.
אבל אם אני אומרת, עשה כמו שאני אומרת, יכול להיות שאחרי 10 דקות הילד ייכנס למים?
לא, גם שלוש.
אם לא, אז או שהוא נורא מפחד, או שהוא כבר מחכה שאתם תעבדו, כי מה אתם עושים, אתם עובדים עליו, אתם עובדים, סליחה, אצלו, אתם עובדים אצלו, בוא, חבל, אבל תראה, אבל נכנסים, אבל זה נורא נעים, אבל כבר ירדנו, אז שבא באנו למלון, אז בוא, אז תיכנס, תיכנס, אתה עובד אצלו, בקיצור.
יכול לקחת גם חצי שעה, שעה.
אז זה מה שאמרתי, אתה עובד אצלו, למה? למה? זה לא החלטה של ילד בן 6, 7, 8, בא לו להיכנס.
חמש דקות במים הוא ייהנה. יש הורים אפילו מכניסים אותו בכוח, ואחרי 5 דקות הוא שוכח.
נועם, אני אגיד לך מה דעתי. אם הוא היה קטן, אם הוא היה ילד שמחזיקים על הידיים, הייתי מכניסה אותו למים פעם מזמן, והייתי אומרת, איזה כיף, איזה כיף, היה לך קר, איזה כיף, בוא נשחק. ברגע שהוא גדול, והוא עצמאי, והוא יכול לרדת בסולם או במדרגות של הבריכה, אני אומרת לו, מאמי, בוא נרד לבריכה, ירדנו כולם למטה, יאללה בואו ניכנס, הוא אומר אני לא רוצה. אז הוא אומר לו בסדר, מתי שתרצה תיכנס. ומאותו רגע, עזבתי את הילד. תראה איך
אין
דבר...
אין דרך שאני יכול לעודד
נועם,
אותו.
נועם, נועם, קצת. הוא עושה את זה בכוונה, תפסיק. די, במיוחד אתה יודע שהילד נהנה. כולו צריך להיכנס למים, תראה, הוא רק אמר לא רוצה, וחצי שעה אתה עובד מולו. למה?
אוקיי, הבנתי. זהו. עוד שאלה דומה בהקשר הזה, פה כבר זה אין ברירה. אני כבר בסיבוב שני, יש לי ילדה יותר גדולה, והשאלה היא...
מתבגרת בגיל ההתבגרות?
כן, כן.
אוקיי.
עכשיו, או רוצים ללכת לקנות, צריך לקנות בגדים לקנון, שעכשיו חורף, היום גם גשם, רוצים לקנות שוודר וכו וכו, אני פיניתי יום, בן אדם עובד, בן אדם עסוק, פיניתי חצי יום, סידרתי את האוטו, דיברתי עם אשתי, סידרתי פנאי גם בזמן של הילדה, וצריך לנסוע, ואז מתחילים קונצים שילדים עושים. לא בא לי, לא רוצה לבוא, לא זה, לא זה.
אותו ילד דרך אגב?
לא, לא, ילדה גדולה, מתבגרת.
לא בא לי, לא בא לי, כן.
עכשיו, השיטה הרגילה שלך, אני יודע, היא, זה בעיה שלה, אבל אני לא באמת יכול להגיד בעיה שלה, כי גם פינית את כל יום אני צריך שתקנה היום, וגם...
אז אני עוצרת אותך.
לא יכול שתהיה בלי סבדר לחוב.
אז אני עוצרת אותך. אני עוצרת אותך, ואני אגיד לך למה, יקירי, ואני אפרק את זה, לה ולך. שני הדברים שונים. אני גם לא אומרת בעיה שלה, ברגע שהיא אומרת לא בא לי, לא בא לי, לא בא לי, אני אומר לה, וואי בסה, חבל, פיניתי את היום, אבל אני לא אוכל לפנות עוד יום, פשוט את חייבת לקחת את זה בחשבון. מבחינת העבודה והכל, אני לא יכול להרשות לעצמי. ואז, או שאתה חוזר לעבודה, או שאתה עושה יום חופש עם אשתך, או אפילו בשחיתות יום חופש לבד, שזה בכלל כיף. זה החלק של אותו רגע. עכשיו, היא תבקש ממך עוד יום, יומיים, שלושה, ארבעה, ללכת ולקנות כל מיני דברים. ותגיד לה, אני לא מסוגל, אני לא יכול לפנות לעצמי יום, אני מתנצל. אתה אפילו יכול להיות מאוד אמפתי, אבל אתה לא מפנה עוד יום, עוד יפטרו אותך בסוף. ואז, מה המשמע?
אני לא יכול, אני כן צריך לקנות, אני לא יותר נסוף אחר, עובד בגדים, זה הבא, פה אני חייב לקנות לה, אני יכול להכריח
למה אותה לך להתעבור. למה אתה חייב לקנות לה?
כחורף, צריכה בגדים ואין לה, ומחר גשם והיום גשם ולא יהיה לה.
אז היא תלך בגשם, תלך עם הבגדים של שנה שעברה. תראה, אני רוצה להבין אותך, אני רוצה שתבין. ילדים לומדים רק מחוויה ומהתנסות. רק ילד שיבין את ההשלכות של ההחלטות שלו, יבין שזה באחריותו. ומה קורה כשהוא מחליט את זה או את זה? אני מבינה שאתה צריך לקנות לה. אני מבינה את זה. אבל אלוהים, נועם, בשנה שעברה היה לה בגדים וסוודרים וגרביים ומכנסיים. אולי זה לא כל כך מתאים לה, אולי זה כבר קטן עליה, אולי היא כבר לא אוהבת את זה. אבל בוא נגיד, ארומה בחורף היא לא תסתובב. מעיל יש לה, ואם היא לא רוצה את שלה, כי הוא כבר לא עולה, היא תיקח את של אמא שלה, באותו יום שהיא צריכה. בוא ניתן לה להבין את ההשלכות של ההחלטות שלה. במקום זה אנחנו רבים איתה.
את צודקת, אבל לא תמיד זה אפשרי. אני חושב שבגדים לחורף זה קריטי, זה לא דבר שאתה אומר איזה משחק, זה סתם סיבוב בקניון, יש דברים שאין ברירה. אני עכשיו צריך לעשות את זה, לא יהיה זמן אחר.
אז אם אתה חושב שעכשיו אתה צריך לעשות את זה, אז את מה שאני אמרתי, תעשה במצבים אחרים. ילדה שאבא שלה פינה יום על חשבון העבודה, כדי ללכת איתה ולקנות לה בגדים, ועכשיו היא אומרת לא מתחשק לי ולא בא לי, זאת ילדה שלא מעריכה את אבא שלה ואת הזמן שלו. לא מעריכה את הזמן שלו, לא מעריכה את זה שהוא תורח למענה והוא פינה היום כדי להסתובב איתה. ולכן, לא מעריכה. היא עדיין כנראה לא מספיק התמודדה עם ההשלכות של מה שקורה כשלא בא לה. כי לא בא להם בהמון דברים. לא בא להם להוריד את הצלחת, לא בא להם לדבר בנימוס, לא בא להם לרדת, להיות מוכן לרדת לאוטו, אני דווקא מחכה לך, לא בא להם המון דברים. השאלה מה אני עושה עם זה? עכשיו, יכול להיות, אז, ולכן תיקח את מה שאמרתי, תייצר השלכות במצבים אחרים. אם אתה בא ואומר לי, על הבגדים זה לא בא בחשבון. לא בא בחשבון. במקרה הזה, דרך אגב, מה עשית? היא באה בסוף? היא הכרחת אותה והיא באה?
כן, לא בוחר, וחצי, הכרחתי חצי הטבות. את מכירה שהורש הולך שלל איומים, אין לך טלפון עד סוף השנה, אין לך מחשב, אתה לא הולך לשם, זוכים כל מה שיש.
אוקיי, וגם אם זה גרם לה לבוא...
משהו בערומה או משהו נחמד.
אוקיי, אם זה גרם לה לבוא, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה או על עונש או על פרס, או על סנקציה או על שוחד. נכון, נכון, בדרך כלל זה מה שההורים עושים. עכשיו, אם זה גרם לה לבוא, אז זה גרם לה לבוא. אבל בעצם, מה זה עושה? עכשיו אני מדברת באופן כללי, נועם. זה שם את מערכת היחסים שלכם במקום שבו הילדה באופן קבוע לא משתפת איתך פעולה, ואז אתה נאלץ או לאיים או לשחד. אני הייתי רוצה שבינך לבין הילדה תהיה מערכת יחסים שבשלושת רבעי מהזמן היא תשתף איתך פעולה. שהיא תגיד, אוי, יוף, נו, אבל אבא. אבל היא תעשה את זה. ולמה היא תעשה את זה? היא תעשה את זה כי זה אבא שלה, כי היא אמורה לכבד אותו, והיא אמורה לכבד את הזמן שלו. היא תעשה את זה כי היא מבינה שאם היא לא תעשה את זה, זה יעלה לה ביוקר. אני לא יודעת במה, אבל זה יעלה לה. או בסנקציה, או בזה שלא יהיה לה בגדי חורף. או בזה שאני לא אקפיץ אותה לחוג. כי נורא נעלבתי ממנה, והיא מתחצפת כל היום, ממש לא מתחשק לי להיות חמוד ולהקפיץ אותה עכשיו. את כל הדברים האלה נועם לומדים. אתה, מה שצריך להיות, אתה מבין מה, לאן אני לוקחת את זה? אני כבר לא לוקחת את זה נקודתית ליום שפינית, והילדה אומרת שלא בא לי. אלא אני לוקחת את זה בכלל למקום הזה, שבו הילדים לא משתפים איתכם פעולה. וכדי שהילד ישתף איתך פעולה, הוא צריך להבין שעדיף לו לשתף איתך פעולה. וזה המקום שוב של הדרכת הורים, מה אני עושה, ואיך אני פועל באופן כזה שאין בו השפלה, שאין בו מריבה, שאין בו איומים וסנקציות מתוך כעס. איך כן? זה, אתה יודע מה, אם אין לכם זמן או מה או מה ללכת להדרכת הורים בשביל באמת לדעת איך לעשות את זה, תקנו אחד מהספרים שלי, זה מופיע בפנים. או תיכנס לאתר שלי, יש שם מלא מאמרים. תיכנס לאתר, נועם, תיכנס.
זה כאילו חצי מהבית לשיתוף שלך.
חצי מהבית מה?
חצי מהבית לשיתוף שלך.
אז אתה מתוק, אתה מדהים, אני שמחה. תיכנס לאתר שלי, יש שם מאמרים, תקרא פתוח, תקרא. עכשיו, את צריכה להבין, גיל ההתבגרות הוא גיל שקשה להם, ולכן קשה גם לנו, ואנחנו פוחדים עליהם, והמסכים גוררים אותם מאוד מאוד מאוד, והמסכים זה דבר בפני עצמו, אני אתן לזה את הדעת מאוד 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 בחודשים הקרובים, הרבה מאוד, כי זה לא הטלפון עצמו שהבעיה, זה הצריכה לא נכונה, זה מספר השעות, זה להחזיק אותו כל הזמן קרוב, זה לא לבוא לארוחות או לבוא לארוחות עם הטלפון, כל מיני דברים כאלה, וזה צריך להבין. אז נועם, במקרה הזה שוב, זה לייצר מצבים בבית, שבהם אם לא בא לה, היא צריכה להבין את התוצאות של זה, היא צריכה להבין את ההשלכות של זה. וכמה שיותר ההשלכות יהיו כאלה שאתה לא כועס בהם, ככה זה יותר ילמד אותה שיתוף פעולה. כי ברגע שאתה כועס, אז זה מתאים לגיל. לא אכפת לה שתכעס, העיקר היא הראתה לך שהיא עושה מה שהיא רוצה. אתה מבין? זה מאוד מתאים לגיל גם. זהו, זהו יקירי. בהצלחה. אז זה שני דברים שונים, זה שני דברים שונים. עם הילד, תניח לו, כאילו הדוגמה. עזוב, עזוב, הילד מפעיל אותך, סתם. תן לו להחליט, הנה גם.
הראשון, הראשון, כן.
בדיוק. והדבר השני, זה כן תחליט איזה פעולה אתה נוקט ומתי.
אגב, גם משפט אחרון שאמרת בלי לכעוס, אני אמרתי לאשתי גם, כל דבר שאנחנו עושים עם הילד, אפשר לעשות אותו דבר בלי לכעוס עליו.
נכון, נכון.
לקחת אותו למקלחת בלי לכעוס עליו.
נכון,
נכון. אתה אומר לו משהו, אל תגיד את זה בכעס, תגיד בלי כעס.
זה יפה, וזה אפשרי, ואנחנו נסיים פה את השיחה הנועם, וזה אפשרי כשאני לא קשובה למשהו שעובר לי בראש ואומרת, איך הילד מתנהג אליי? למה הוא עושה לי את זה? עוד פעם, אוקיי, כל דבר אני צריכה לעשות, זה משהו, ואז אם אין לי את זה בראש, אם אני לא קשובה לזה, ופשוט הילד צריך להתקלח, אז אני אקח אותו להתקלח, בלי שאני כועסת. ואז גם המלחמה שלו תעבור. תודה נועם על ההזדמנות לדבר, כל טוב, ושבת שלום. ולשיחה הבאה, אחרונה חביבה, שלום.
שלום.
וברכה.
אני אמא לילדה בוגרת.
כמה בוגרת? כמה בוגרת אמא ל?
בוגרת בת 38 תהיה בעוד שבועיים.
וואלה, את נשמעת כאילו, כאילו היא בת 5, את נשמעת בעצמך בת 38.
תודה. אני בת 62 בקרוב.
וואי, אוקיי.
ולאחרונה היה לנו איזו שיחה קשה, ובסוף השיחה היא אמרה שהיא לא רוצה לדבר איתי יותר, ואין לה טולרנטיות אליי. אני מאוד נעלבתי, היא קראה לי נרקסיסטית. קשה לי עם זה.
ברור. ברור, מה זו, זאת אותה הבת שלנו, זאת הילדה. מה זאת אומרת, היא בת 38, אבל מבחינתנו היא בת 8 חודשים. זה התינוקת שלי בעיקרון. א' ב' של מערכת יחסים. אני אשאל אותך כמה שאלות. יש מצב שהיא חשה שאת תמיד מבקרת אותה? ביקורתית כלפיה?
לא, היא טוענת כל פעם שהיא עולה לשיחה, אני מדברת על עצמי, ואני לא שומעת אותה, ואני לא שואלת אותה מספיק שאלות. ואני לא, אני, כששאלתי אותה שאלות, היא לא הייתה, הייתי מופתית. היא סיפרתי לה סיפור, על חברה שלה מהתיכון, שביקרתי את האמא שלה, שלא התראינו המון שנים, ושהאמא שיתפה אותי בסיפור מאוד קשה של הילדה, שהיא עברה אונס בגיל 13.
אוקיי.
ושיתפתי אותה בסיפור הזה.
כן.
ואז היא אומרת לי, גם אני. היא אומרת לה, אז איך אני לא יודעת על זה? ומשם התחילה
כן,
הכעס.
כן, כן, כן. תראי, מה שקרה באותו רגע, יצאה שם הנערה הצעירה, שהותרדה, ואולי אפילו ננסה, שבתחושה שלה, לא שיתפה את אימא. ואני לא יודעת למה. ואני יכולה לנחש, כי אימא, זה יטריד את אימא מאוד, זה יעציב את אימא מאוד, זה יכעיס את אימא מאוד, כי אימא לא תדע להתמודד עם זה, או כי אימא תתמודד עם זה באופן שאולי עלול לפגוע בי עוד יותר. אני לא יודעת מה עבר בראש של הנערה שעברה את האירוע הזה. אבל עכשיו, כשזה יצא, ברגע שאמרת למה אני לא יודעת מזה, בעצם זה עבר למערכת היחסים, וביטח בת ה-38, הלכה 25 שנים אחורנית.
לא, אצלה זה קרה לא מזמן, היא אמרה שזה קרה לפני שנתיים, בגיל מבוגר.
וואו, וואו, היא רווקה?
לא, היא גרושה.
גרושה, כן, אז היא, אוקיי, וואי וואי, איזה חוויה איומה. תראי, אני כן אגיד לך מה כן לעשות במקום להיכנס לעומק. את אמורה לא לנתק את הקשר? את אמורה לקחת כרגע אחריות על הקשר הזה? כי זאת הבת שלך וזו אחריות של ההורים. באמת, גם כשהילדים בני 38. ולכן, תחזרי אחריה. תשמרי על כבודך. היום יום שישי, עוד מעט את שולחת לה וואטסאפ עם פרחים. שבת שלום מתוקה.
אני עושה את זה כל הזמן.
מהמם. עכשיו, לא יותר מדי, לא לאבד מכבודך, לא להתחנף, לא צריך. אבל צריך להעביר איזשהו מסר, אני פה, הדלת פתוחה, תמיד תבואי. לא, אני מצטערת, ואוי, וזה, וכל הדברים האלה, זה לא, זה רק בוחש במשהו לא אפוי עדיין, אוקיי? אלא להיות בקשר, להיות בקשר, להיות בקשר. בעיקרון, אני רוצה להגיד לכם, אם אתם שומעים על דברים כאלה מהבנים או הבנות שלכם, שהם נאנסו או התרדו, אני מבינה איך קפצה לך השאלה, איך אני לא יודעת מזה.
וזה היא כעסה מאוד.
בדיוק, בדיוק. כי באותו רגע, בתחושה שלה, את חשבת על עצמך.
כשב... זה מה שהיא אמרה לי.
זהו, אני מבינה.
אני לא רואה אותה.
כאשר בעצם השאלה הייתה, כמה אני עצובה שהיה משהו שמנע ממך לספר לי. מה עשיתי לא נכון שמנע ממך מלספר לי? זה העניין. את מבינה? זה היה יותר מקל עליה. כי היא חושבת שחשבת על עצמך, איך אני לא יודעת מזה? הרי אני יודעת שהשאלה שלך הייתה עליה. אוקיי? למה לא שיתפת, למה לא, איך את לא רואה אותי כמישהי שיכולה להיות שם עבורך או משהו כזה. ולכן היא אמרה לך נרקסיסטי, טוב, היום משתמשים במילים ככה סתם. את יכולה אם את רוצה. אבל הייתי מציעה לעשות את זה מאוד שקול, אולי יחד עם עזרה של פסיכולוגית, של חברה מאוד טובה, של, אני לא יודעת מה, של מישהי, של מדריכת הורים, שאוקיי, ממבוגרים, ומשהו בסגנון של, אני חושבת הרבה על השיחה בינינו ועל המשפט שגרם לשיחה הזאת, ואני פתאום הבנתי למה קראת לי נרקסיסטית. אני מקווה שזה לא מאוחר מדי להגיד לך שבאותו רגע חשבתי רק עלייך. מה, ואז לנסח את זה מאוד חכם, מה אני עשיתי, אולי אפילו לא נכון, לאורך השנים, שלא אפשר לך לשתף אותי בדבר הקשה הזה שעבר עלייך. ממש השאלה הזו הייתה מתוך מחשבה עלייך, וזה יצא רע. ואני רק יכולה להצטער על זה שבאמת הובנתי כל כך לא נכון, ואני מאחלת לך המשך יום טוב. משהו כזה. צריך לחשוב על הדברים האלה, את מבינה? כי זה זה.
זהו, כי את אומרת לפעמים מילים מתוך כוונה טובה, אבל הם מפרשים לא נכון.
נכון.
היא מפרשת אותי לא נכון.
נכון.
ואז יוצר איזשהו דיסטנס.
כן, כן.
וזה מאוד כואב.
זה נורא עצוב, וזה משהו נורא אנושי דרך אגב. אנחנו, אנחנו שופטים אנשים אחרים על פי התוצאות של מה שהם עשו, אבל את עצמנו אנחנו שופטים על פי הכוונות שלנו. בוא נגיד, מישהו רצה להזיז את הקד הזה מהמדף הזה למדף השני, כי הוא הבין שפה במדף זה מפריע לי, אבל כשהוא שם את זה במדף השני, הוא עשה שם קטם, או זה נשבר לו בדרך, ואז אני אצעק עליו, תראה מה אתה עושה, גם אתה לא יכול להעביר את זה בסק בלי שזה יישבר, למה נגעת בזה בכלל? אבל הכוונה שלו הייתה להקל עליי, שאני לא אתקע בזה. מבינה? אבל
כן, זה, הכל זה עניין של פירושים.
ואם זה הייתי אני, כי אנחנו שופטים אחרים על פי התוצאות של מה שהם עשו. אבל אם זה אני הייתי אני, הייתי אומרת, אבל מה, אבל הכוונה שלי הייתה טובה. רצית, אוקיי, אבל הם כבר לא רואים את זה. היא לא שומעת את זה. את צודקת, ואני רוצה להגיד לך, את תצטרכי למצוא את הדרך בחזרה לקשר הזה. היא זרקה מילים, מתי זה היה? לפני הרבה זמן?
לא, 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 זה ממש טרי.
ממש טרי. היא זרקה מילים שאולי היא עוד מאמינה בהם, אולי היא כבר מצטערת עליהם. אולי לא תגיד שהיא מצטערת עליהם כי היא שומרת על כבודה, אני לא יודעת מה הטיב היחסים ביניכן, אבל אני חושבת שהתפקיד שלך הוא לפתוח את הדלת הזאת. אני יודעת שיש הורים שאומרים, הילד צריך לדבר יפה, הילד צריך לחמד את ההורים, אבל הילד... לא, בעיניי זה ההורים. אנחנו הפסיכולוגים שלהם, אנחנו גידלנו אותם.
היא אומרת שהיא גידלה אותי.
שמי, אז יש משהו, יש משהו מאוד עמוק בכל מערכת היחסים ביניכם. כשהשבר הזה יסודר, ואם אתם תחזרו קצת לדבר ביניכם, תציעי לה
תציל... אין לך כלים, היא אומרת לי, להתמודד עם זה. היא רומזת לי, תלכי לטיפול.
תגידי לה, אני מוכנה. אבל בואי תעזרי לי בזה, תבקשי, תגידי, תעשי את זה כבקשת עזרה. אני מוכנה, בכיף. אבל כשאת לא שם, זה לא יוצא. בואי נעשה את זה דיאדי. לפחות שהמטפלת תשמע את הצד שלך, היא תבין. אפשר יהיה לתקן אותי. את שמה לב מה אני עושה פה?
כן.
זהו.
תודה רבה.
בבקשה, יקירה. שבת שלום, שבת שלום. אני מאחלת לך שקט ונחת. וואי, זה לא פשוט, מערכות יחסים עם ילדים... זה ממש לא פשוט, אבל אני בעד תיקון, אני מאוד בעד תיקון, ואני אומרת לכם, אפשר לתקן בכל גיל. אני רוצה להודות לכם, מאירה ואייל, לדוד זבולוני, שאני רומנו, ומאור רטה שפה, ולך, טל אשל, שהיית אחראי על השידור. לכם, כתמיד, מאזינות ומאזינים יקרים שלי על האמון ועל הפנייה אלינו. תמשיכו ותהיו ותאזינו פה בתחנה שלנו, כי אחרינו דוקטור מאיה רוזמן, סליחה, ואחריה פרופסור רפי קרסו, ואחר כך גם רבקה מיכאלי. אז אני מאחלת לכם כל טוב, שבת שלום, זו שבת של חיבוקים ושל מטריות. תהנו, אנחנו ניפגש פה וירטואלית, אודיואית, בשבוע הבא. ביי.